ראינו שהמהר"ל, הרמב״ם, סליחה, ממשיל את הופעת העולם הרוחני לברקים שמבריקים עלינו פעם אחר פעם. ולכן אומר המהר"ל בדרשתו על התורה, שזאת הסיבה שבמעמד הר סיני היו ברקים, היו קולות וברקים. כל זה בא ללמד אותנו על הופעת התורה, שהתורה נמשלה לברק, שבערף עין יעבור מכנגד עיני האדם, ולכן ניקלה לאיבוד. והברק צריך קשה לקלוט אותו וקל לאבד אותו. אז זה מהותה של התורה, שהיא נמשלה לברק. כך מעמד הר סיני נעשה על ידי ברקים, ורק משה רבנו זכה לברק תמידי. ולדבר הזה יש השלכה על סגנון הכתיבה של התנ"ך. ודע כי כאשר ירצה אחד השלמים לפי מעלת שלמותו לומר דבר ממה שהבין מן הסודות הללו, כאן שהבריק על אדם ברק והוא רוצה לספר משהו בין בפיו בין בקולמוס, לא יוכל לבאר אפילו כדי השגתו בהור שלם באופן מסודר כדרך שהוא עושה בשאר המדעים אשר לימודן ידוע. נפקמינה לזה שזה נקלט בצורה של ברק, שקשה מאוד להעביר את הדברים הלאה בצורה מסודרת ושיטתית ומאורגנת. כי דבר שנקלט בצורה של ברק, שקלט ונעלם, אז כשאתה מנסה להעביר אותו הלאה, מאוד קשה להעביר אותו, הוא גם יעבור הלאה בצורת ברק. יערה לו בלמדו לזולתו כפי שערה לו בלמדו לעצמו. אז כשעוסקים בדברים רוחניים, כיוון שהאנשים העליונים שזכו להשגות רוחניות, הם זכו לזה בצורה של ברקים, כשהם ילמדו את זה לאחרים, ירצו או לא ירצו, זה גם יצא בצורה של ברקים, שיהיה הדבר מופיע וצץ ושוב נעלם. כאילו טבע הדבר הזה, ריבוי ומיעוט, כך הוא, זה טבעו, שהוא מופיע בצורה כזאת של ברקים. ולכן, לפיכך, כאשר רוצה כל חכם אלוקי, משיג האמת, ללמד דבר מן הסוג הזה, כל פעם שאחד מחכמי ישראל, מהנביאים ואיך דרך חז"ל עד ימינו אלו, כל אחד מחכמי ישראל, כשהוא רוצה ללמד דברים שקשורים לעולם הרוחני העליון שיבריק עליו, אינו מדבר בו כי אם במשלים וחידות. אין דרך אחרת, אלא דרך משל וחידה. וירבו המשלים והסאום שונים במין ואף בסוג. זאת אומרת שהמשל הוא סוג של ברק, כי אין אפשרות להסביר בצורה ארוכה, שיטתית, מתודית, שלב אחרי שלב. אין אפשרות לדבר על הדבר עצמו כי הוא נעלם. אז כל מה שאפשר זה לנסות לשחזר דרך דימוי את מה שהיה ואיננו. ומה שהיה אי אפשר לשחזר. זה חוויה רוחנית או איזו תפיסה רוחנית שאי אפשר לדבר עליה, כי היא הייתה מאוד מהירה ומאוד לא שיטתית. ולכן כל מה שאפשר זה ליצור איזה דימוי, משהו שכאין משהו שנקלט. ולכן שפת התנ"ך, שפת חז"ל, היא תהיה שפת המשלים. זאת שפה בפני עצמה, שפת עולם הרוח. עולם הרוח מדבר בשפה של משל. נכון שברוב המשלים עשו שיהיה העניין שהמטרה הבנתו בתחילת המשל, או באמצעיתו או בסופו. משתדלים שלפחות חלק מהמשל יביע בצורה כמה שאפשר מדויקת את הרעיון שהם רוצים להביע. אם לא יצליחו, למצוא משל שתואם את העניין המכוון מתחילותו ועד סופו. מאוד קשה למצוא משל שאחד לאחד יתאר את כל מה שאתה רוצה להגיד, את כל התוכן הרוחני. אז המשל הרבה פעמים יהיה בחלקו קולע על המטרה, וחלק מהמשל הוא באמת לא יקלע בדיוק למטרה. הוא מעטפת, הוא לא בדיוק העניין. והניחו את העניין שרצו ללמדו, למי שמוכשר לדעת אותו. אף על פי שהוא עניין אחד מסוים, שמפוזר במשלים רבים ומרוחקים. כלומר, יכול להיות שהמשל הזה יאמר רק חלק ממה שיש לומר. וצריך עוד משל אחר, בשביל להביע עוד עניין. ורק האדם החכם יאסוף את כל המשלים, וילקט מכתוכם, וידע לברור מה עיקר ומה תפל, ומה בעצם רוצים לומר לו כאן. זו עבודה מאוד מאוד קשה, ללמוד משלים, ולדעת שהבנת מה נרמז במשל, ומה נקודה עיקרית, ולצרף משלים למשלים. יותר עמוק מזה, לפעמים יכול להיות שיש משל אחד עצמו, שהוא משל לכמה עניינים, יכול להיות מצב הפוך גם. שבאותו משל נאמרים כל מיני תכנים. למשל, תחילת המשל לעניין אחד, וסופו לעניין אחר. ויש שהוא כולו משל לשני עניינים קרובים מאותו סוג מדע. ולכן אפילו מי שרוצה ללמד בלי משל ובלי חידה, יהיה בדבריו עמקות וקיצור שהוא בעצם בסוף עושה, הופך למשל וחידה. גם אותם חכמי ישראל, שניסו לא לדבר במשלים, ברגע שהם התחילו להסביר עניינים שבאמת שורים לעניינים רוחניים, כיוון שעוסקים בעניינים רוחניים, בהכרח יהיה פה סוג של משל. כי הדבר הוא לעולם לא יסביר את הדבר עצמו, אז תמיד יצטרכו מילים אחרות, ותמיד יהיה בזה אלמנט של משל במובן הזה שלא פשוט להבין מה בעצם התכוונת, מה רצית. כך המלומדים והחכמים נוהגים בעניין הזה, כי הם לא נוהגים בזה מעצמם, הם מונהגים אל העניין הזה. זה מוכתב מלמעלה, זה בלתי נמנע. כי ככה העניינים הרוחניים מופיעים בעולם, ולכן כיוון שהם מופיעים בשיטת ברקים, בצורה של ברקים והבזקים, בנקודות והערות, אז כל ההערה, כל הלימוד הרוחני יהיה לעולם על פי העיקרון הזה, ממרומים, זה מונהג כך על ידי הרצון האלוקי, זה בלתי ניתן לשינוי. כמו שמנהגים על ידי הטבע, כמו שאי אפשר לשנות את הטבע, אי אפשר לשנות את צורת ההבאה של העולם הרוחני. ולכן כל העולם הרוחני, כפי שאנחנו נפגשים איתו כך, הוא עולם שכתוב בשיטת המשלים, שזה דורש מאיתנו מאמץ מאוד מאוד קשה, מאוד לא פשוט, לפענח את המשלים ולהבין אותם. כמו שהוא אגיד גם בהמשך, שמפתח כל מה שאמרו הנביאים, זה ויד הנביאים אדמה, חוט חידה ומשול משל, ולכן אפילו אמרו על הנביאים שהם ממשילי משלים, ככה להגו ליחזקאל הנביא, שהוא סתם ממשיל משל, וגם שלמה, ספר החוכמה שלו נקרא ספר משלי. עוד אמרה לו, הרמב"ם עוד יעריך בדוגמאות, אבל אנחנו רואים אם כן שכיוון שהעולם הרוחני מופיע אלינו כך, בצורה של הבזקים רוחניים, אז לכן תמיד זה יופיע במשלים. וזה הבדל גדול מאוד בינינו, בין התנ"ך ודברי חז"ל, בין חוכמת האמת לבין החוכמה הרציונלית. חוכמה הרציונלית, חוכמה שמתחילה מהאדם, נבנית לפי הקצב וההיגיון האנושי, לפי הסדר והשיטתיות וההדרגתיות של האדם. אבל פה מדובר על חוכמה שלא מתחילה מהאדם, חוכמה שמבריקה ממרומים, חוכמת הנבואה, חוכמת סתרי תורה, מבריקה ממרומים, היא לא לפי כללי ההיגיון הרציונלי מבנה ההסברתי האנושי. ולכן זה מוביל לא פעם לאי-הבנות, אימותים, סתירות, בעיקר טעויות, כי יש פה שתי שיטות שונות, זה בא מלמטה וזה בא מלמעלה. כמו שכותב הנזיר רבי דוד הכהן, כותב רבי הנזיר בספרו כל הנבואה עמוד י"ח, התבנית המשלית, כך הוא כותב, התבנית המשלית היא תבניתה של החוכמה העברית, אינה מוצגת בסדר של שיטה של מהכלל לפרטים או מהפרטים אל הכלל. בדרך כלל שבונים התנסחות מדעית או התנסחות הסברתית, אז יש שתי שיטות, או שאתה מתחיל עם כלל ומתוך הכלל עובר לפרטים, או שאתה מביא ועובר לפרטים, בסוף אתה אומר את הכלל, מתוך כל הפרטים בונה כלל. ככה בדרך כלל הבצעה או ספר מדעי בנוי. החוכמה העברית לא כתובה ככה. החוכמה העברית לא כתובה בשיטה הזאת, אלא היא אמורה בראשי פרקים, והם מפוזרים פה ושם, לא כסוגיה שלמה במקום אחד. כמו שהרמב"ם אומר כאן, הדברים מפוזרים, פרקים. כמו שחז"ל אומרים במסכת פסחים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא קמא, אין סדר למשנה. הרבה פעמים אנשים אומרים שהמשנה לא כתובה בצורה מספיק מסודרת. מסכת בבא קמא לא מספיק מסודר, היה צריך לכתוב את זה קודם, המשנה הזאת. אני הייתי עורך את הדברים אחרת, ובטח את התנ"ך היינו עורכים אחרת, המון המון בלגן בתנ"ך, נכון? דברי תורה, אומר הירושלמי במסכת ראש השנה, עניים במקום אחד והעשירים במקום אחר, מפוזרים, אתה צריך לחבר זה לזה, ואז אתה נתקל בעולם חז"ל, אתה לא מבין, הם גזרה שווה. זה עולם שאנחנו לא מבינים אותו, מה זה גזרה שווה? המילה פה, מילה שם, זה קשור, מה הקשר בכלל, זה זה וזה זה, מה הקשר ביניהם? אתה לא מבין איך שהברקים עובדים, זה עובד בשיטה אחרת לגמרי. הקש, סמוכים, כל מיני דברים, כלל ופרט וכלל, אין הפרט, זה עולם אחר לגמרי, זה כתוב בשיטה אחרת לגמרי, לא בשיטה שאתה חושב שההיגיון שלך אמור להיכתב. הכל כתוב בצורה שונה. ענייניה של החוכמה העברית מכוסים ונרמזים במשלים, וזה נראה מוזר בעיני חניכי המדע המערבי. כן, העולם המדע המערבי, המדע היווני, הרומאי, המדע של היום, מהותו בסדר ושיטתיות, והם רואים בחוכמה העברית תבנית אי-מדעית. התנ"ך הוא לא מדעי, וחז"ל הם לא מדעיים, וככה גם הגמרא, ש"ס, היא מאוד לא מדעי, ואז גם הרמב״ם, וכולם לא מדעים מספיק. ספר מורה נבוכים, כך הוא כתוב. זה נראה כאילו התנ"ך כתוב בצורה פרימיטיבית, ככה זה נראה. זה ראוי לעמים קדמונים בראשית ימי התפתחותם. כך לועג אריסטו לכל הספרות העתיקה, כולל התנ"ך וחז"ל. זה סגנון פרימיטיבי. לא ככה, אנחנו עורכים, צריכים לערוך את זה אחרת, בצורה, זה מעיד על כתיבה בוסרית ואסוציאטיבית ורגשנית, זה ממש לא מסודרת, ולכן אנשים מלומדים ומדעיים לוקחים את התנ"ך, והם לוקחים זוג מספריים ודבק, ומה שהם עושים כל היום זה לגזור ולהדביק. היום אפשר לעשות זה אפילו במחשב, זה אפילו יותר מהיר, וכל מה שהם עושים בעבודת התנ"ך זה לגזור ולהדביק, ולגזור ולהדביק. אם תשאל אותם, הם היו גוזרים גם חלק ולא מדביקים. הכל נובע מאי הבנה איך התנ"ך כתוב, ואיך חז"ל כתבו, ואיך כל עם ישראל מדבר לאורך כל הדורות. זה ברקים, זה משהו אחר לגמרי. זו הופעה שונה לגמרי. לא לדבר על סתרי תורה, וככה זה כתוב אחרת לגמרי. זה לא כתוב בשיטה של המתודה השכלית הרציונלית. זה בא משמיים. זה ברקים שמבריקים משמיים. הם כתובים במשלים, וכתובים בהקשרים מאוד מוזרים, ובקשורים בהבזקים שפעם פה ואחר כך פתאום, בלי קשר לשום דבר, פתאום מופיע משהו אחר.
ככה הם הופיעו לחכמים ולנביאים, וככה החכמים והנביאים מעבירים אותם הלאה. כך זה בעיני בעלי ההיגיון היווני, העיוני, ההסתכלותי. אבל לא, כך הדבר לחכמי קדם, השומעים דברי מוסר וחוכמה עליונה. לכן, יש הרבה ויכוחים ואי הבנות בינינו לבין חזל, לבין העולם המדעי. דרך המשל, הוא כותב בעמוד כף, היא דרך המיוחדת לחוכמת ישראל בכל תקופותיה, בין הפילוסופיה העתיקה וגם הפילוסופיה החדשה, גם המקובלים וגם על הפילוסופים הקדמונים וגם הוגי הדעות האלוקיות החדשים. כך היא דרך המדרש, דרך הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, במיוחד בספרי הזוהר. הפילוסופיה היהודית מלאה מלאה משלים. הוא מצטט את דברי הרמב״ם בפתיחתו למורה, שמעשה בראשית ומעשה מרכבה, הכל ראשי פרקים שאינם מסודרים אלא מפוזרים ומעורבים בעניינים אחרים. לא רק כדי להעלים מהמון המעיינים, כמו שאומר הרלב"ג, אלא כמו שאומר הרמב״ם בעצמו, שזה לא בגלל כוונה, לא בגלל שהוא רוצה להסתיר, פשוט הוא לא יכול. כך טבע העניין, טבע העניין הוא שהוא מתגלה כך, אין ברירה. זה, הוא אומר, זה מונהג, זה לא בחירי בכלל. ככה זה מופיע. זה מופיע בצורה של משלים. אלא שזה יצר גם קשיים והתמודדויות מאוד לא פשוטות. כמובן, אומר הרשב"א בתשובותיו, צריך מאוד מאוד לדייק. כשאנחנו אומרים שהתנ"ך דיבר במשלים, אז צריך להיזהר ולא לטעות ולחשוב שעכשיו כל מה שנאמר בתנ"ך הוא רק משל. ולכן אומר הרשב"א, קמו לצערנו הרב, כך הוא כותב, כתות חדשות שמרוב השפעה של סגנון של ספרות, סגנון ספרותי כזה, אז הם אמרו שמכל ספר בראשית זה הכל משל. שאברהם ושרה לא היו אנשים כאלו שאברהם ושרה, אלא אברהם זה משל לצורה, ושרה זה משל לחומר, ו-12 השבטים זה משל לשני י"ג מזלות, וארבעת המלכים וחמשת המלכים זה משל ל-4 יסודות ו-5 הרגשות ועוד כל מיני דברים שלמים. אומר הרשב"א, הגזמתם. זאת אומרת, גם כשנאמרים משלים צריך לדעת מה משל ומה לא. עוד יותר גרוע, כותב הרשב"א בתשובה נוספת, שאומרים שהמצוות עצמן זה משל, שכל ההלכות זה משל. אומר הרשב"א, צריך לדייק. כשאנחנו אומרים שהכל נאמר במשל, זה במקום ששם הדברים מסופרים בדרך כתיאור נבואי. כלומר, שהנביא מספר מה הוא ראה בנבואתו. כשמסופרת לנו, זה מה שהנביא אומר, זה מה שראיתי בנבואתי, זה משל. אבל, כשמשה רבנו למשל מדבר, הוא לא מדבר והוא לא אומר, זה עכשיו מה שראיתי במחזה הנבואה. אלא הוא מספר עובדות. הוא אומר דינים, אז זה לא בדרך משל. או כששמואל הנביא כותב את ספר שמואל ומספר מה קרה, אז הוא לא אומר ראיתי בנבואה במחזה את זה ואת זה, אבל הוא מספר לנו מה קרה. אז עכשיו זה לא משל. מתי זה יהיה משל? אומר הרשב"א, כאשר הנביא אומר, אני עכשיו אומר לך מה ראיתי בנבואה, או שאומר חלמתי חלום, בחלום ראיתי. כשיש מופיע ביטוי חלום או מראה או חזון, ביטויים כאלו, תדע לך שהגעת למשל. אבל אם לא כתוב את הביטויים האלו, מראה, חזון, חלום, ביטויים הסגנון הזה, אז זה לא משל. צריך לדייק, אומר רשב"א, לדעת איך לקרוא את התנ"ך, מתי זה משל, מתי זה לא.
יכול להיות שיש סיפור, תנ"ך שמתרחש, גם ביחד,
למשל. הנה, אז זה ויכוח גדול, למשל, בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. בהמשך הספר מורה הנבוכים יש ויכוח מאוד מאוד גדול. מתחילת פרשת וירא, כתוב וירא אליו באלוני ממרא, נכון? והירא אליו השם באלוני ממריא, והוא יושב פתח חול ככל היום. אומר הרמב״ם, והירא אליו, והירא אליו זה לשון נבואית. כן, במראה אליו התוודע, והירא אליו לשון מראה, מראה זה נבואה. זאת אומרת שכל תחילת פרשת והירא, אומר הרמב״ם, זה הכל מחזה נבואית. זה לא היה באמת. וירוץ לקראתה מפתח חול, וישתחו ארצה, ויאמר, הנה מצאתי חן ואין. כל זה לא, זה הכל מחזה נבואית. אז תוקף אותו הרמב״ן, הוא אומר, אז זה לא היה. אז שרה לא אפתה לחם, ואברהם לא הביא בקר, ולא באמת אכלו, ולא באמת היא צחקה. ולכל זה לא היה. אז זה גם, לא, גם סדום לא היה, אז לא היה גם מהפכת סדום. כי הכל זה המשך של הפרק. אז המלאכים לא הגיעו לסדום, ולא יקעו בסדום. הכל זה מחזה נבואי. כך הרמב״ן תוקף את הרמב״ן. אבל הרמב״ם יכול להיות שהוא יגיד, שזה היה גם וגם. סוגיה מסובכת מאוד, מורכבת. אז יש כמה מקרים מורכבים כאלו בתנ"ך באמת.
אני יודע שהדברים הם לא...
כן, לא חד.
הם לא חד, הם לא מדויקים.
נכון. אבל לפחות במקומות שאנחנו לא נראה מראה חזון למשל, וחלום או דברים כאלו, אז אנחנו לא נגיד שזה משל. אז לכן, סיפורי התנ"ך, אנחנו לא נגיד על כל דבר משל. אלא צריך לראות מה משל ומה לא.
אנחנו אומרים שכל הסיפורים בתנ"ך הם נכתבו,
זה עוד עניין, זה עוד נושא.
אנחנו מוציאים איזה כל מיני
מוציאים. זה עוד סוגיה, שהנביאים, כשהם כתבו לנו סיפורים, הם רצו להגיד לנו מסר. אבל זה היה. זה אירוע שהתרחש. אני לא אגיד שדוד וגוליאת זה לא היה, וזה רק משל. שגוליאת זה משל היצר הרע, ודוד זה משל היצר הטוב, והוא מכסה אותו בצורת התורה, שהיא חמישה חלקים.
אני יכול להגיד גם את זה וגם את זה?
אני יכול להגיד גם את זה וגם את זה, נכון.
ככל שהבן אדם הנביא יותר גדול,
זה
אומר שזה יהיה יותר קל להבין, יותר קשה, או שזה לא... את המשלים?
את המשלים, הרד"ק כותב שככל שהנביא פחות גדול, אז יותר קשה להבין. כי הוא עצמו לא הבין. זאת אומרת, הנביא עצמו, נראה, יש לו המון משלים, נראו לו המון משלים, המון ברקים, והוא עצמו לא הצליח לסדר אותם עד הסוף. כך כותב הרד"ק, שככל שהנביא מדרגה יותר נמוכה, אז המשלים יותר רבים, והאי ההבנה יותר גדולה, והמבוכה, מה הכוונה פה, יותר מתעצמת. פחות ופחות אפשר לדבר עם הנביא בצורה ברורה. אז הוא עצמו קולט את הדברים בצורה הרבה יותר מבולבלת, והוא עוד יותר, כשמעביר לנו את זה בכלל, אנחנו לא מבינים שום דבר. לכן כותבים המפרשים, הרד"ק בראשם, שנבואות זכריה זה הנבואות הכי קשות בתנ"ך. הנבואות של זכריה הן הכי קשות. לא מבינים שום דבר. מאוד מאוד קשה להבין. אז הם משלים, משלים, משלים. ואפשר להגיד כמעט כל פירוש שאתה רוצה. למה? כי זכריה הוא בשלהי תקופת הנבואה, בתחילת בית שני, כבר סוף סוף הנבואה, ומדרגות הנבואה הנמוכות ביותר, ולכן מאוד מאוד קשה להבין את הנבואות שלו. כי הוא עצמו אומר. הדברים יתגלו לו במשלים מאוד מאוד עמומים ונסתרים. טוב, אנחנו נכנסים לאט לאט לסוגיה המרכזית של ספר מורה נבוכים, סוגיית המשלים והסודות. זה הנושא המרכזי של הספר הזה. זה משפיע, הוא כותב הנזיר בעמוד למד ג' ממש על צורת הלימוד של תורה שבעל פה, כי זה דורש היגיון מיוחד במינו להבין את תבנית המשלית, ובשביל להבין תבנית משלית, הוא כותב, לא מספיק היגיון רגיל, נדרשת שמיעה פנימית, ככה הוא כותב. בשביל להבין משל, אתה צריך אוזניים עם רגישות רוחנית מיוחדת. זה לא היגיון רגיל. אתה צריך חוש. חוש שמיעה מפותח ששומע מה שאחרים אולי לא ישמעו. ולכן, ההיגיון השמעי, זה ההיגיון של עם ישראל. זה היגיון מיוחד. ללמוד את הסתום מהמפורש. דבר הלמד מעניינו, דבר הלמד מסופו. זה דורש שמיעה. מתוך עומק פנימיות המאמר הנשמע, באה התבנית המשלית העברית. זאת אומרת שכשכותבים בצורת משל, העיניים לא עוזרות. שני אנשים רואים את אותו דבר, רואים את אותו, את אותם נתונים, את אותם עובדות במשל, ושני אנשים שומעים משהו אחר לגמרי. כל אחד שומע פה משהו אחר. תסביר לוגית. אנשים אומרים לך, תסביר לוגית, איך הגעת לזה? אי אפשר להסביר לוגית. זה מה שהוא שומע פה. ואדם אחר קורא את אותם דברים, יכול להיות שקורא את זה 100 פעמים, והוא לא שומע, הוא לא שמע אפילו פעם אחת את מה שחכם ישראל שמע. באותם דברים עצמם.
זה לא דמיון, שקר, או אפילו משהו
שהוא... זה הזיכוך. זה הסוגיית הזיכוך הגדולה שאנחנו נדרשים לה כל הזמן.
זיכוך בחיים?
כל הזיכוך שאנחנו נדרשים. ראינו את זה בהתחלה, ואנחנו נראה את זה עוד לאורך הספר. כמה נדרש בגלל זה הזיכוך? לעומת עיסוק בחוכמות החול, שלא צריך כל כך הרבה זיכוך. פה צריך המון המון זיכוך, כי אנחנו עסוקים בשמיעה, ומה זה לשמע ישראל, סוגרים את העיניים, מה אתה שומע? שומעים דברים אחרים. גם כי גם שם הסברה, מה הסברה שלו? גם זה דורש איזושהי שמיעה מסוימת. מאחורי, מה בסוף הוא, מה הוא בא לומר כאן? לפעמים התוספות אומר לזה חילוק. בעצם התלמיד חכם גדול וצדיק ישמע בחילוק הזה איזה עיקרון מאוד 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 יסודי. שאדם שהוא לא צדיק לא ישמע אותו. אבל ככל שאנחנו עוסקים בדברים יותר ויותר רוחניים, וכמובן הרבה יותר משמעותי. הלא תראה, כי השם יתעלה לזכרו, כאשר רצה להביאנו די שלמות ותקינות מצבנו החברתי, במצוותיו המעשיות. אשר לא ייתכן זה, אלא לאחר מושגים מושכלים. תחילתן, השגתו יתעלה כפי יכולתנו. אשר לא ייתכן דבר זה, כי ממדע אלוקי. ולא יושג אותו מדע אלוקי לאחר מדע הטבע. אם מדע הטבע תוכן את המדע האלוקי וקודם לו בזמן הלימוד, כפי שהתברר למי שיין בכך, לפיכך עשה יתעלה פתיחת ספרו מעשה בראשית שהוא מדע הטבע כמו שביארנו. הרמב״ם פה עושה שרשרת שהיא תשזור את כל הספר כולו. זה יוצא פה שרשרת מהירה מאוד, שזה כל הספר במשפט אחד. הקדוש ברוך הוא רצה, מטרה בסוף, זה תקינות מצב חברתי. זאת המטרה. שהחברה פה תהיה מלאה חסד משפט. שזה המטרה. שהמצב חברתי פה יהיה מתוקן. זה השפיץ. ושם הכל חותר. טוב, בשביל זה צריך לקיים את כל המצוות. מצד אחורה. על ידי תיקון המצוות, אז האדם נהיה מתוקן באישיותו, ואז המצב החברתי משתפר. טוב, אבל בשביל לקבל, לתקן, לעשות מצוות, צריך קודם כל אמונה. כי אם אתה לא מאמין, אתה לא תקיים. טוב, אז צריך ללמוד אמונה, להשיג או יתעלה. אז בשביל ללמוד אמונה, צריך ללמוד מדעי האלוקות. בשביל ללמוד מדעי האלוקות, צריך קודם כל שבכלל יהיה לך משהו שמבוא למדעי האלוקות, זה מדעי הטבע. זאת אומרת שבכלל אתה תעורר בקרבך את העובדה שהעולם הזה הוא לא רק חומר, אלא יש בו איזה רוח מאחורי הקלעים פה של החומר. יש פה איזה חוכמה, יש פה איזה רצון, יש פה איזה בורא. אז רק על ידי זה שאתה מתרגל לכך שמאחורי הקלעים של הטבע יש רוח, זה דיברנו השיעור הקודם על מעשה בראשית, לא נחזור על זה, אז רק על ידי זה מתחילה כל השרשרת. אז אני לומד שמאחורי הקלעים של החומר יש רוח, ואז אני מתחיל לעסוק ברוח, מדעי אלוקות, ואז אני רוכש את האמונה, ואז אני אקיים את המצוות, ואז החברה תהיה מתוקנת. יוצא שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בשביל לתקן את החברה. הוא מתחיל לדבר איתנו בראשית דבר האלוקים. למה לדבר על זה? תגיד ישר, חבר'ה, אל תגנבו, אל תזה, תתנהגו יפה אחד עם השני. זאת המטרה. נכון. אבל אי אפשר להגיע לזה אלא אם נתחיל מבראשית. הרמב״ם פה בפתיחה של הספר רומז לנו על סוף הספר, כי מה שהוא כתב לנו כאן עכשיו זה ישזור את כל הספר. הספר מתחיל בסוגיות האלו של מעשה בראשית, מדע אלוקי, יעבור בסופו לנושא טעמי המצוות, וסוף סוף סוף הספר, השורות האחרונות של הספר יגדירו מה המטרה של הכל. הוא כותב במפורש מה המטרה של כל הספר. הסתכלו בסוף, אז זה סגירת מעגל כבר על ההתחלה. כן, הוא כותב, מביא את נברי ירמיה, השכל וידוע אותי, ממש פרק נון ד' על התעלה לחכם בחוכמתו, נכון, המטרה הזה, המדע האמיתי, השכל וידוע אותי, המטרה היא להשכיל את המדע האלוקי, ואז הוא כותב ככה, זכרנו פסוק זה, ונפלאות שנכללו בו, הפסוק הזה כולל הכל. שלא יסתפק ביאור הנעלה שפת החליות שהשגתו יתעלה בלבד. כי אם המטרה הייתה רק להשיג את הקדוש ברוך הוא, השגתו, היה אומר, בזאת יתעלה למתעלה, להשכל ודעו אותי, וזהו, ויפסיק הדיבור. אם כל המטרה היא רק לימוד אמונה, השכל וידעו אותי, ואמר הרמיה, היה אומר, אל יתעלה לגיבור, אל יתעלה לחם, כי אם השכל וידעו אותי, נקודה. אבל הרמיה לא מסיים ככה. שאומר, השכל וידוע אותי, אני אחד, אין לי תמונה, או כל ההשגות האלוקיות. אלא מה הוא אמר ירמיה? בשביל מה צריך להשכיל ולידע את הקדוש ברוך הוא? בשביל מה צריך חשוב לדעת את הקדוש ברוך הוא? ההתפארות בהשגתי בידיעת תואריי, כלומר מעשיו. מטרת ידיעת השם היא בשביל להשיג את דרכי השם. כמו שאמר משה, עודיין הנה את דרכיך. ומה המטרה בידיעת דרכי השם? אותם המעשים שחובה לדעת אותם ולהידמות בהם חסד, משפט וצדקה. על ידי ידיעת השם אתה תדבק בדרכיו. מה הם דרכיו? חסד, משפט וצדקה. והוסיף עניין אחר חשוב, והוא אומרו, בארץ. כן, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפץ סביום השם. אומר הרמב"ם, זה ציר התורה. מה זה ציר? זה המטרה של הכל, סביב זה הכל סובב. המטרה היא לא כמו שאומרים שהשגחתו של הקדוש יתברך הוא עזב את הארץ, הקדוש ברוך הוא לא מעין אותו מהארץ, רק דברים רוחניים, פילוסופיות. לא, אל תתבלבל. כל לימוד הפילוסופיה זה בשביל לימוד אמונה, לדעת את דרכי השם. בשביל מה דרכי לדעת את דרכי השם? לא בשביל הפילוסופיה, אלא בארץ. כי הקדוש ברוך הוא משגיח בארץ. אני השם עושה חד שבת וצדקה בארץ. וזאת המטרה. מטרתי שיהיה מכם חסד, צדקה ומשפט בארץ. תיקון הארץ, תיקון החברה. נמצא שמה התכלית? שלמות האדם להגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו. השגחתו, הנהגתו, הליכות האדם, ומה המכוון? חד צדקה ומשפט לדמות במעשיו יתעלה על הדרך הזה. לשם הכל חותם. זאת אומרת, לנו הרמב"ם, כל הפילוסופיה שאנחנו נלמד במורה נבוכים, כל דעת אלוקים, כל השגת דרכי השם והתארים, הכל הכל מוכוון לזה. אנחנו נלמד בסוף בסוף למה? לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. לכן המצוות המעשיות, לכן השגחת השם. על זה הרמב"ם יילחם בחלק שלישי, נגד הפילוסופים, מלחמת חורמה על השגחת השם. כי אצל הפילוסופיה אין השגחה, אז אין משמעות למה אתה עושה בארץ. אצלנו יש בסוף מצוות, כי המטרה היא בסוף תיקון הארץ. אז לכן זה שוזר את כל הספר. כל הספר מתחילת סופו. כל העיסוק במדעי האלוקות זה בשביל בסוף 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 להגיע למלך הפלצי. כמו שהוא פה אומר, כן? הקדוש ברוך הוא רצה תיקון לחברה. בשביל זה מצוות מעשיות. בשביל זה מצוות תזאת אמונה. בשביל האמונה צריך מדעי אלוקות, בשביל מדעי אלוקות צריך ללמוד מדעי הטבע. אז לכן התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים. כן. חובה. השאלה באיזה רמה? יש רמות שונות. אז הוא כתב כבר שבהלכות יסודי התורה, הוא כתב את רמה שכל אחד צריך להגיע אליה. במורה נבוכים זה יותר. ותכן הספר הזה מיועד למי שכבר למד, כך הוא כותב, את הלכות יסודי התורה, את ספר המדע, וזה לא סיפק אותו. מי שסיפק אותו ספר המדע, אז בשביל לא צריך ללמוד מורה נבוכים. זה מיותר. כן, ספר המדע סיפק אותו, מצוין. אבל מי שלא סיפק אותו הלכות יסודי התורה, ספר המדע, כי יש לו עדיין דברים שרוצה להעמיק בהם, במדעי האלוקות, ולהבין יותר לעומק את דרכי הנהגת השם, ואת את כל, איך שהקדוש, את כל סוגיית האמונה, טוב, אז בשביל לא, זה לא לכולם. יש את ספר מורה נבוכים.
עדיין מוכרח, קודם
כל ללמוד את ספר המדע, בוודאי. אם לא לומדים ספר המדע, מה שייך ללמוד מורה נבוכים? זה לא, לא... א', זה לא הגיוני, וב', אולי זה מספיק לך ספר המדע, אז מה אתה צריך את זה? אתה באמת מיותר? בוודאי. בדרך כלל שתלמידים מגיעים מהצבא, אז אני אומר להם ללמוד ספר המדע, נכון? חבר'ה שהם משתחרים מהצבא, שואלים מה ללמוד, אני אתם להם ללמוד ספר המדע. זה הדבר הכי בסיסי. כל מי ששואל אותי, אני אומר ספר המדע. חלק אומרים, למדנו כבר. טוב, למדת, למדת. גם הקדמות הרמב״ם, פרק חלק, אותו דבר, זה כמו ספר המדע. זה בלי זה אי אפשר להתחיל, זה הצד הראשון בעולם הרוחני. בלי זה אי אפשר לעשות כלום. הלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה, הלכות תלמוד תורה, הלכות תשובה, זה הבסיס שכל כל עולם האמונה. הלכות דעות, כל נושא המידות. לכן אנחנו מתחילים במעשה בראשית, כמו שעסקנו את זה בשיעור הקודם. טוב, ספר בראשית. טוב, אז הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו מעשה בראשית. נראה מי מבין פרק א' בספר בראשית. נראה מי מצליח להבין מה שכתוב שם. על ההתחלה, לא מבינים כלום. נכון? מחמת גודל הדבר, ורוממותו, וחוסר יכולתנו להסיק את הדברים הגדולים האלו, נמרו הדברים העמוקים שהוזקקה החומה ליודענו אותם, ממשלים וחידות. אתה רואה שכשהקדוש ברוך הוא מנסה להסביר לנו את מעשה בראשית. כי אי אפשר בלי זה, אבל אתה לא מבין אף מילה. הכל זה משלים, יחידות, אתה לא מבין שום דבר שם. מה זה ואי אור? סתם, מה זה ואי אור? מה זה רקיע? מה זה מים? מבדיל בין מים למים? אנחנו מבינים שום דבר. איך בדיוק זה נוצר? כתוב, ישרצו המים שרץ הנפש חיה. מה זה? מה זה פתאום שרצו? מה קרה שם? זה נס? מה בדיוק התרחש שם? ביום אחד? מה זה יום? זה כן יום? לא יום? לא מבינים שום דבר. מה זה הנערות שיוצאים מגן עדן? כן.
אנחנו
נשארים יותר ללמוד את הנושא הזה עכשיו מהשנה
לפני
תקופה, לא. בעלי הבתים ואת התקופה,
הם לומדים את מה שאנחנו
לומדים
עכשיו?
לא. גם היום לא לומדים את זה. מלבתים, לא, אנשים לא, בקושי לומדים מורה לבחמים, ממש בודדים. זה לא ספר נפוץ כל כך. קשה לקרוא אותו ככה כשאתה רוצה משהו כזה בשביל זה קשה, ספר
קשה.
הלכות יסודי התורה, למה? הרמב"ם כתב הלכות יסודי התורה להמון. יד החזקה אומר, אני כותב לכולם. יד החזקה זה ספר לכולם, ספר כתוב בהיר, פשוט, מסודר, בלי, לא כמו מורה נבוכים. זה הספר להמון, אומר חובה, זה אומר חובה. כל אחד, כל יהודי חייב ללמוד ספר המדע. כל יהודי. בוודאי. ילדים בכיתה א' יכולים ללמוד הלכות תלמוד תורה לרמב״ם. הלכות דעות. ילדים בכיתה א' יכולים ללמוד את זה. ילדים בכיתה ג' ד' יכולים ללמוד הלכות תשובה לרמב״ם. להבין הכל. אין שום בעיה. מורה נבוכים? אמרנו, לאנשים שלמדו ספר המדע, ועדיין יש להם שאלות רוחניות, צמאון רוחני להבין דברים יותר לעומק, בתנך ובעולם האמונה, דברים לעוד יותר, דברים להבין עוד יותר בצורה מופשטת את את התנך ואת עולם האמונה, כי יש להם עדיין שאלות, דברים שיש להם צורך רוחני וצמאון רוחני להעמקה. בהחלט, זה לא להם ולא לכל אחד. לא חובה. ממש לא חובה. ספר המדע זה חובה. כמו שאמרו חז"ל, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר. כן, כל זה, כך אומרים המדרשים. לכן, סתם לך כתוב, בראשית ברא אלוקים, זה דברים סתומים ונעלמים. ירוחה כי הדברים האלו האמורים סתומות. דברים נעלמים. ידעת מה שאמר שלמה, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק ממצאנו, אומר קהלת. זאת אומרת, מה שהיה, להבין את ההתחלה, את מה שהיה פעם, זה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד עמוק, להבין את ההתחלה, איך התחיל משהו. מאוד מאוד קשה להבין את ההתחלות. זה דברים מאוד פנימיים, מאוד שקשה להתרגל אליהם. ולכן ההתחלות הן רמוזות תמיד. ועשה את הדיבור בכל זה בשמות משותפים. מצד שני, הקדוש ברוך הוא משתמש במילים פשוטות. זה בדיוק התסבוכת. מצד אחד כולם לא מבינים כלום, מצד שני זה כתוב בשפה פשוטה. כדי שיבינו מהמון לפי עניין שפי הבנתם וחולשת דעתם. זאת אומרת, אתה כן יכול להבין מה כתוב. למרות אתה בעצם לא מבין שום דבר, אבל אתה יכול להבין כאילו מה כתוב. אתה אומר, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אני יודע מה זה שמיים וארץ, אני יודע, ומה זה יבשה ומה זה ירח ושמש, כן, אני מבין, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. מצוין, זה מה שרציתי לספר לך. אז אתה יכול לקרוא את פרק א' ספר בראשית, אתה מבין את כל המילים והבנת, וזה בסדר, זה מה שהיית צריך להבין. אבל אם אתה קצת מתחיל לשאול שאלות, שאלות פשוטות מאוד, אתה לא הבנת שום דבר. שאלות מאוד פשוטות, קצת העמקה, אתה רואה שיש פה המון דברים מאוד מאוד נעלמים. כן. נכון. רק שם זה עוד יותר זועק, כי היכולת לענות תשובות לשאלות היא מאוד מאוד מוגבלת. רק שאתה מתחיל קצת לשאול שאלות, אתה ממש הולך לאיבוד שם. דברים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד מוזרים. במיוחד אם תקרא את זה עם רש"י, בכלל לא יותר. בדרך כלל רש"י מסביר. תקח פרק א' של ספר בראשית עם רש"י, רק עושה, רק מסבך את העניינים. במקום לעזור, בדרך כלל רש"י בא לעזור לנו, לא מבין שום דבר. רק כל ניסיון להסביר עושה את זה יותר גרוע. כל, תראה שהוא לא זז בלי אגדות שם. הוא לא זז. אור, הקדוש ברוך הוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. מה זה האור שהוא גנזו? ואחר כך יש לך את חטא הארץ. הארץ חטאה, הייתה צריכה לזה. והלבנה חטאה, כי זה... הדברים לא מובנים בכלל. שני המאורות הגדולים, האור קטון. זה חושה בפשט. מה עושים? הלבנה התמעטה ורצתה, ואתה לא מבין שום דבר. מה זה? אתה רואה שאתה רק מתחיל לגרד רש"י, אתה לא מבין שום דבר בפרק הזה. כי זה דברים סתומים. כן, כל זה רק דוגמה לזה, שאם כל הרצון הגדול של הקדוש ברוך הוא להסביר, הדברים האלו הם דברים עלומים. כבר אז הבטחנו פירוש המשנה שאנו נבר עניינים מופלאים בספר הנבואה, בספר התאום, ספר שהבטחנו נבר עניינים קשים בכל הדרשות, שפשטיהם נוגדים מאוד את האמת, הם כולם משלים, שהחילותי זה שנים מספר באותם ספרים וחיברתי בהם חלק, לא אשר בעיניים מה שהתחלתי לבר באותה דרך. זאת אומרת, הרמה מתחיל לכתוב ספר, להסביר בצורה שיטתית את שפת הנבואה, ולא היה מרוצה ממה שהוא כתב. כשראיתי שאם הבאר משלים והסתיר מה שראוי להסתיר, אז בסוף לא יצא לנו לאחר ראשונה, החלפנו דבר בדבר עם מנחם. הרמה, אני ראיתי בסוף שהחלפתי פרה בחמור. כמו שאמרנו עכשיו, רש"י מסביר לנו את פרק א' בראשית, עושה את זה בסוף יותר גרוע. כשאתה רוצה להסביר את המשלים, נכון? אז אתה בסוף תשתמש גם בעצמך במשלים. כי אין דרך אחרת להסביר. אז מה עשינו? אז מה? לא התקדמנו שום דבר. ואם אני אבאר מה שצריך לבאר, אני אנסה לא לבאר במשלים, אף אחד לא יבין את זה. לא יתאים הדבר לעמוד בנימה, אף אחד לא יבין מה אני מתכוון להגיד. אם אני אנסה לדבר בצורה לפענח את המשלים, זה כל כך מופשט, זה כל כך רוחני, שאף אחד לא יבין מה אני מתכוון להגיד. אז אז יש מה לכתוב את זה בכלל בסוף. ואין כוונתם לברר הדרשות, פשוט הנבואה להמון. וראיתי עוד שאותם דרשות שרואה אותם השחל מציבור הרבנים, לא יקשלו מהם מאומה. אדם שהוא לא מעמיק בדרשות חז"ל, אז לא קשה לו. כן, הלבנה התמעטה, הוא אומר את זה, הוא שמע את זה בגיל החמש בגן, נכון? ושום דבר, הוא זה, חי עם זה 20, 30, 40, 50 שנה, ולא, אין לו בעיה עם זה. טוב. כי אין השחל והפתי הרק מידיעת הטבע המצוות, מרחיק את הנמנעות. אבל כשיראה אותם השלם, המעולה, אדם העמיק, עם שכל ועם היגיון, ושואל שאלות, אז הוא, כשהוא רואה את כל המדרשים, ואת כל הנבואות, אז לא ימלא את אחד של הדברים, יש לו שתי אפשרויות, או לפרש אותם כפשוטם, ואז יש לו מחשבה רעה לאומר יחשבו לשחל, עושה צחוק מכל דברי חז"ל, מכל הנבואות, ואין בכך ערך לסודות האמונה, זה לא נורא כל כך, או שיחשוב שיש להם סוד, טוב, הוא ניצול, הוא דן את האומר לזכות, אז הוא אומר, טוב, יש פה סודות, ואין שנתבהר אותו הסוד או שלא נתבהר, ולכן, אומר הרמב״ם, אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות, איך להסביר, ולכן הפסקתי לכתוב את הספר הזה. אבל חלק מהספר כן, אומר הרמב״ם, הכנסתי למורה נבוכים. את כל הספר שתכננתי לכתוב, שהתחלתי לכתוב אותו, הרמב״ם גנז. אבל כן, חלק מהספר הכנסתי למורה נבוכים, וזה עניין הנבואה וביאור דרגותיה וביאור משלי ספריה. יתבאר במאמר באופן אחר של ביור. זאת אומרת, אני כן נוגע בה בספר הזה, אבל בצורה קצת שונה. מרמם, אני כן כותב במורה נבוכים קצת מה שרציתי אז לכתוב, אבל בצורה אחרת. זאת אומרת, בצורה נעלמת. במאחורי הקלעים, יש פה רבדים רבדים בתוך הספר, ויכול להיות שרמם כאילו יעסוק באיזה נושא אחד, והמשכיל יראה שמאחורי הקלעים הרמם רמז איזה סוגיה בתנך, או לאיזה עניינים שקשורים לעולם הנבואה, אבל זה יהיה בצורה לא תמיד מסודרת. כמות מסוימים מאוד, הוא כן ידבר גם אפילו גלוי. כן.
כמה
שיעורים
דיברנו על
זה
שהנבואה היא בעצם מדעי הטבע, מעשה בראשית, היה כמה שיטות להבין מה זה, כמה הסברים. היום היה הסבר שמדעי הטבע זה חוקים, חוקי הטבע כמו שהם עובדים. ולכאורה, זאת אומרת, השאלה היא כזאת, גם את זה אנחנו צריכים להבין בתור
משנה? אתה רואה מה זה? לא.
גם את מדעי הטבע?
לא, זה לא משהו, זה לא משהו. כלומר, בסוף חוכמת הטבע זה לא רק החוקים. אלא בסוף, מה עומד מאחורי החוקים? איך נוצרו החוקים? למה נוצרו החוקים? בסוף זה משהו שהוא מתחיל להיות רוחני. ופה אנחנו...
אבל הבסיס כדי להגיע למשהו הרוחני, זה הכרת חוקי הטבע. זאת אומרת, אם אני לומד מעשה בראשית כחוקי טבע, אנחנו יכולים להתמודד עם זה.
זה כן, אבל אם אתה רוצה להתייחס למושג בראשית, כבר נתקעת. חוקי טבע, בראשית. מה זה בראשית? מה זה ההתחלה הזאת? דבר דבר שאנחנו לא קשה לנו להתחיל להעמיק, מה זה ההתחלה? מה זה שהתחילו חוקים? איך התחילו חוקים? למה פתאום התחילו חוקים? מה היה לפני זה? למה עכשיו ולא לפני? איך זה קורה שפתאום מתחילים חוקים? למה החוק הזה ולא החוק הזה? בבת אחת יש לך מלא שעות שאתה לא נותן.
כוח הבנתי, בדרך של הלימוד, כמו שרמב"ם כתב, מדעי הטבע כהכשרה למדעי האלוקות וכן הלאה. אז, זאת אומרת, לילדים בכיתה א' למדו את המדעים, דבר ראשון. זאת אומרת שידעו חוקי טבע.
מצוין.
זה הדבר שכאילו בסיס להכשרה. ובהדרגה יעלו איתם עד קיום המצוות.
במקביל, עכשיו... אפשר גם במקביל.
אוקיי, אז עכשיו, זאת אומרת, כשאני ניגש לספר בראשית, אני צריך להיות בוגר מדעי הטבע?
אבל אתה רואה שלא.
אז זהו, אז כאילו מה הפתרון?
זאת אומרת שספר בראשית הוא אומר לך, בלי קשר ועם קשר לזה שאתה לומד חוקי טבע, אתה צריך לדעת שזה התחיל מבראשית. זאת אומרת שיש פה מחשבה מאחורי החוקים. אפילו אם אתה לא יודע כמעט שום חוקי טבע, אתה רק נפגשת עם זה שיש פה עצים ופרחים. אבל יש פה מישהו, זה משהו שמאחורי הקלעים, שיצר אותם. זה כבר, זה עושה בראשית. החשיבה על ההבנה שיש מאחורי הקלעים של הטבע.
זאת אומרת, מישהו שמפעיל את החוקים.
זה דבר שמאוד קשה לתפוס אותו. מה זה התחלה, מה זה סיבה, מה זה שורשים.
אז אנחנו נתקעים בפרשת בראשית בתחילת הדרך, אז איך ממשיכים?
עם מה שיש, ממשיכים עם מה שיש. יודעים שבגלל זה אנחנו כל שנה נעשה קצת יותר לעניין.
אתה
מוצא
את זה
בהתחלה,
כי אתה לא יכול להמשיך את הדרך שאתה עושה באדם.
מאוד קשה. כמעט בלתי אפשר. נכון. טוב, עניין, בגלל עניינים אלו הנחתי לחבר אותם שני ספרים שהיו, בגלל שזה מאוד מסובך להסביר, עזבתי והסתפקתי בהזכרת יסודות האמונה וכמה כללים מסוגי אמת בקיצור וברמז בחיבור הדינים הגדול לשני תורה, שזה בעצם ספר המדע שהזכרנו בו. ואמר הזה, מורה נבוכים, דברי בו עם מי שנתפלסף. אדם שספר המדע לא מספיק לו, כי הוא רוצה להעמיק יותר. שזכרתי ולמד מדעים, יש לו עדיין, הוא אדם עם חשיבה, אדם שפותח את הראש, מתעניין, רוצה להבין, הוא מאמין בתורה, אבל נבוך, מנעים שגורמים מבוכה, שמות מסופקים ומשלים. יש שאביא פרקים המאמר הזה שלא יהיה במזכרת שם שותף, אלא יהיה אותו פרק הצעה לזולתו, יהיו פרקים פה שהם פרקי מבוא, הם לא עוסקים ישירות בהסברת המושגים, אבל הם מבוא, או פרק הראה לי נמיני שם משותף. יש פרק שממש אני מסביר איזה מילה, מושג, ולא רציתי להזכיר בפירוש אותו השם באותו מקום, אבל בדרך נעלמת זה מוזכר, או שפרק לפעמים ואיר משל מהמשלים, או מאיר על פרשה מסוימת שהיא משל. הפרקים במורה נבוכים מאוד מאוד מגוונים, לא אחידים. לפעמים פרק כולל עניינים מופלאים, שבר שיבינו להם איפך האמת מחמת שיתוף שמות. מוחמת הבנה משל כאילו משל, כאילו משל. יש דברים מאוד מאוד מהפכניים שהרמב"ם ינסה לעורר בנו. ואוי וזכרתי את המשלים, נקדים הקדמה והיא זו. אז כיוון שכבר דיברנו על משלים, אז הרמב"ם ייתן לנו עוד דוגמה, דברת השם, קצת עוד יותר להקל את המושג הזה, אנחנו צריכים להקל אותו לאט לאט, זה המטרה של מורה נבוכים, זה ספר איטי, ארוך, כי השיטה פה היא לא לזרוק עלינו מידע, אלא להתבשל עם זה. לאט לאט להקל ולספוג את צורת החשיבה ואת המפגש עם העולם הזה, עולם הנבואה, עולם חזל, שהוא עולם המשלים. ולכן הרמב״ם יביא עכשיו, בעזרת השם, עוד דוגמאות לעכל את עולם המשלים. וכמו שאתם רואים, אמרנו לי שהוא הרבה הקדמות. כי אני רוצה שנתכונן, שנתבשל טוב לפני שנכנסים. צריך הרבה הרבה הכנה, זה אי אפשר ישר לקפוץ למים, להתכונן טוב טוב, להתרגל, להיכנס עוד פעם, ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. הוא אומר אותם דברים, חוזר עוד פעם על אותם דברים, שנעכל אותם ונספוג, לאט לאט, בסבלנות. לשנות את צורת החשיבה הרגילה, להצליח לאט לאט להתנתק מהשעבוד שלנו למחשבה הרציונלית המערבית, ולהצליח לאט לאט לקנות צורת חשיבה אחרת. זה לא פשוט לשנות ראש, לשנות העמדה הנפשית, צריך להיפרד ממשהו ולהתרגל לדבר חדש, והרמב"ם מתחשב בנו ועושה לנו את זה מאוד מאוד לאט ובסבלנות. אז אנחנו נתעזר במידת הסבלנות יחד איתו, לאט לאט. להקל את הדברים. שבוע טוב, בהצלחה. ראינו שהמהר"ל, הרמב"ם, סליחה, ממשיל את הופעת העולם הרוחני לברקים שמבריקים עלינו פעם אחר פעם. ולכן אומר המהר"ל בדרשתו על התורה, זאת הסיבה שבמעמד הר סיני היו ברקים, היו קולות וברקים. כל זה בא ללמד אותנו על הופעת התורה, שהתורה נמשלה לברק, שבערף עין יעבור מכנגד עיני האדם. לכן היא קלה לאיבוד. והברק צריך קשה לקלוט אותו וקל לאבד אותו. אז זה מהותה של התורה, שהיא נמשלה לברק, כך מעמד הר סיני נעשה על ידי ברקים. רק משה רבנו זכה לברק תמידי. ולדבר הזה יש השלכה על סגנון הכתיבה של התנ"ך. ודע כי כאשר ירצה אחד השלמים לפי מעלת שלמותו לומר דבר ממה שהבין מן הסודות הללו, על שהבריק על אדם ברק והוא רוצה לספר משהו בין בפיו בין בקולמוס, לא יוכל לבאר אפילו כדי השגתו בהור שלם באופן מסודר כדרך שהוא עושה בשאר המדעים אשר לימודן ידוע. דווקא מינה לזה שזה נקלט בצורה של ברק, שקשה מאוד להעביר את הדברים הלאה בצורה מסודרת ושיטתית ומאורגנת. כי דבר שנקלט בצורה של ברק, שקלט ונעלם, אז כשאתה מנסה להעביר אותו הלאה, מאוד קשה להעביר אותו, הוא גם יעבור הלאה בצורת ברק. יערה לו בלמדו לזולתו כפי שערה לו בלמדו לעצמו. אז כשעוסקים בדברים רוחניים, כיוון שאנשים העליונים שזכו להשגות רוחניות, הם זכו לזה בצורה של ברקים, כשהם ילמדו את זה לאחרים, ירצו או לא ירצו, זה גם יצא בצורה של ברקים. שיהיה הדבר מופיע וצץ ושוב נעלם. כאילו טבע הדבר הזה, ריבוי ומיעוט כך הוא. זה טבעו, שהוא מופיע בצורה כזאת של ברקים. ולכן, לפיכך, כאשר רוצה כל חכם אלוקי, משיג האמת, ללמד דבר מן הסוג הזה, כל פעם שאחד מחכמי ישראל, מהנביאים ואיך דרך חז"ל עד ימינו אלו, כל אחד מחכמי ישראל, כשהוא רוצה ללמד דברים שקשורים לעולם הרוחני העליון שיבריק עליו, אינו מדבר בו כי אם במשלים וחידות. אין דרך אחרת, אלא דרך משל וחידה. וירבו המשלים והסאום שונים במין ואף בסוג. זאת אומרת שהמשל הוא סוג של ברק, כי אין אפשרות להסביר בצורה ארוכה, שיטתית, מתודית, שלב אחרי שלב. אין אפשרות לדבר על הדבר עצמו כי הוא נעלם. אז כל מה שאפשר זה לנסות לשחזר דרך דימוי את מה שהיה ואיננו. ומה שהיה אי אפשר לשחזר. זה חוויה רוחנית או איזו תפיסה רוחנית שאי אפשר לדבר עליה, כי היא הייתה מאוד מהירה ומאוד לא שיטתית. ולכן כל מה שאפשר זה ליצור איזה דימוי, משהו שכאין משהו שנקלט. ולכן שפת התנ"ך, שפת חז"ל, היא תהיה שפת המשלים. זאת שפה בפני עצמה, שפת עולם הרוח. עולם הרוח מדבר בשפה של משל. נכון שברוב המשלים עשו שיהיה העניין שהמטרה הבנתו בתחילת המשל, או באמצעיתו, או בסופו. משתדלים שלפחות חלק מהמשל יביע בצורה כמה שאפשר מדויקת את הרעיון שהם רוצים להביע. אם לא יצליחו למצוא משל שתואם את העניין המכוון מתחילתו ועד סופו. מאוד קשה למצוא משל שאחד לאחד יתאר את כל מה שאתה רוצה להגיד, את כל התוכן הרוחני. אז המשל הרבה פעמים יהיה בחלקו קולע על המטרה, וחלק מהמשל הוא באמת לא יקלע בדיוק למטרה. הוא מעטפת, הוא לא בדיוק העניין. והניחו את העניין שרצו ללמדו למי שמוכשר לדעת אותו, אף על פי שהוא עניין אחד מסוים שמפוזר במשלים רבים ומרוחקים. כלומר, יכול להיות שהמשל הזה יאמר רק חלק ממה שיש לומר, וצריך עוד משל אחר בשביל להביע עוד עניין, ורק האדם החכם יאסוף את כל המשלים, וילקט מתוכם, וידע לברור מה עיקר ומה תפל, ומה בעצם רוצים לומר לו כאן. זו עבודה מאוד מאוד קשה. ללמוד משלים, ולדעת שהבנת מה נרמז במשל, ומה נקודה עיקרית, ולצרף משלים למשלים. יותר עמוק מזה, לפעמים יכול להיות שיש משל אחד עצמו, שהוא משל לכמה עניינים, יכול להיות מצב הפוך גם. שבאותו משל נאמרים כל מיני תכנים. למשל, תחילת המשל לעניין אחד, וסופו לעניין אחר. ויש שהוא כולו משל לשני עניינים קרובים מאותו סוג מדע. ולכן אפילו מי שרוצה ללמד בלי משל ובלי חידה, יהיה בדבריו עמקות וקיצור שהוא בעצם בסוף עושה, הופך למשל וחידה. גם אותם חכמי ישראל, שניסו לא לדבר במשלים. ברגע שהם התחילו להסביר עניינים שבאמת שורים לעניינים רוחניים, כיוון שעוסקים בעניינים רוחניים, בהכרח יהיה פה סוג של משל. כי הדבר הוא לעולם לא יסביר את הדבר עצמו, אז תמיד יצטרכו מילים אחרות, ותמיד יהיה באיזה אלמנט של משל במובן הזה שלא פשוט להבין מה, מה בעצם התכוונת, מה רצית. כך המלומדים והחכמים נוהגים בעניין הזה, כי הם לא נוהגים בזה מעצמם, הם מונהגים אל העניין הזה. זה מוכתב מלמעלה, זה בלתי נמנע. כי ככה העניינים הרוחניים מופיעים בעולם, ולכן כיוון שמופיעים בשיטת ברקים, בצורה של ברקים והבזקים בנקודות והערות, אז כל ההערה, כל הלימוד הרוחני יהיה לעולם על פי העיקרון הזה, ממרומים, זה מונהג כך על ידי הרצון האלוקי, זה בלתי ניתן לשינוי. כמו שמונהגים על ידי הטבע, כמו שאי אפשר לשנות את הטבע, אי אפשר לשנות את צורת ההבאה של העולם הרוחני. ולכן כל העולם הרוחני, כפי שאנחנו נפגשים איתו כך, הוא עולם שכתוב בשיטת המשלים, שזה דורש מאיתנו מאמץ מאוד מאוד קשה, מאוד לא פשוט, לפענח את המשלים ולהבין אותם. כמו שהוא אגיד גם בהמשך, שמפתח כל מה שאמרו הנביאים, זה ויד הנביאים אדמה, חוט חידה ומשל משל, ולכן אפילו אמרו על הנביאים שהם ממשילי משלים, ככה להגו ליחזקאל הנביא שהוא סתם ממשיל משל, וגם שלמה, ספר החוכמה שלו נקרא ספר משלי. עוד אמרה לו, הרמב"ם עוד יעריך בדוגמאות, אבל אנחנו רואים אם כן שכיוון שהעולם הרוחני מופיע אלינו כך, בצורה של הבזקים רוחניים, אז לכן תמיד זה יופיע במשלים. וזה הבדל גדול מאוד בינינו, בין התנ"ך ודברי חז"ל, בין חוכמת האמת לבין החוכמה הרציונלית. חוכמה הרציונלית, חוכמה שמתחילה מהאדם, חוכמה שמתחילה מהאדם, נבנית לפי הקצב וההיגיון האנושי. לפי הסדר והשיטתיות וההדרגתיות של האדם. אבל פה מדובר על חוכמה שלא מתחילה מהאדם. חוכמה שמבריקה ממרומים, חוכמת הנבואה, חוכמת סתרי תורה, מבריקה ממרומים, היא לא לפי כללי ההיגיון הרציונלי והמבנה ההסברתי האנושי. ולכן זה מוביל לא פעם אי הבנות, עימותים, סתירות, בעיקר טעויות, כי יש פה שתי שיטות שונות, זה בא מלמטה וזה בא מלמעלה. כמו שכותב הנזיר רבי דוד הכהן, כותב רבי הנזיר בספרו כל הנבואה עמוד י' ח', התבנית המשלית, כך הוא כותב, התבנית המשלית היא תבניתה של החוכמה העברית. אינה מוצגת בסדר של שיטה של מהכלל לפרטים או מהפרטים אל הכלל. בדרך כלל שבונים התנסחות מדעית או התנסחות הסברתית, אז יש שתי שיטות. או שאתה מתחיל עם כלל ומתוך הכלל עובר לפרטים, או שאתה מביא ועובר לפרטים, בסוף אתה אומר את הכלל. מתוך כל הפרטים בונה כלל. ככה בדרך כלל הבצעה או ספר מדעי בנוי. החוכמה העברית לא כתובה ככה. החוכמה העברית לא כתובה בשיטה הזאת, אלא היא אמורה בראשי פרקים. והם מפוזרים פה ושם לא כסוגיה שלמה במקום אחד. כמו שהרם אומר כאן, הדברים מפוזרים. ברקים. כמו שחזל אומרים במסכת פסחים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. וכמו שהגמרא אומרת במסכת בבא קמא, אין סדר למשנה. הרבה פעמים אנשים אומרים שהמשנה לא כתובה בצורה מספיק מסודרת. מסכת בבא קמא, לא מספיק מסודר, היה צריך לכתוב את זה קודם, המשנה הזאת. אני הייתי עורך את הדברים אחרת, ובטח את התנ"ך היינו עורכים אחרת, המון המון בלגן בתנ"ך, נכון? דברי תורה, אומר הירושלמי במסכת ראש השנה, עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר, מפוזרים, אתה צריך לחבר, וזה לזה. ואז אתה נתקל בעולם חז"ל, אתה לא מבין, הם גזרה שווה. זה עולם שאנחנו לא מבינים אותו. מה זה גזרה שווה? המילה פה, מילה שם, זה קשור. מה הקשר בכלל? זה וזה זה, מה הקשר ביניהם? אתה לא מבין איך שהברקים עובדים, זה עובד בשיטה אחרת לגמרי. הקש, סמוכים, כל מיני דברים, כלל ופרט וכלל, אין הפרט. זה עולם אחר לגמרי, זה כתוב בשיטה אחרת לגמרי, לא בשיטה שאתה חושב שההיגיון שלך אמור להיכתב. הכל כתוב בצורה שונה. ענייניה של החוכמה העברית מכוסים ונרמזים במשלים, וזה נראה מוזר בעיני חניכי המדע המערבי. כן, העולם, המדע המערבי, המדע היווני, הרומאי, המדע של היום, מהותו בסדר ושיטתיות, והם רואים בחוכמה העברית תבנית אי-מדעית. כן, התנ"ך הוא לא מדעי, וחז"ל הם לא מדעיים, וככה גם הגמרא, ש"ס, היא מאוד לא מדעי, ואז גם הרמב״ם, וכולם לא מדעי מספיק. ספר מורה נבוכים, כך הוא כתוב. זה נראה כאילו התנ"ך כתוב בצורה פרימיטיבית. ככה זה נראה. זה ראוי לעמים קדמונים בראשית ימי התפתחותם. כך לועג אריסטו לכל הספרות העתיקה, כולל התנ"ך וחז"ל. זה לא, זה סגנון פרימיטיבי. לא ככה, אנחנו עורכים, צריכים לערוך את זה אחרת, בצורה, זה מעיד על כתיבה בוסרית ואסוציאטיבית ורגשנית, זה ממש לא מסודרת, ולכן אנשים מלומדים ומדעיים לוקחים את התנ"ך, והם לוקחים זוג מספריים ודבק, ומה שהם עושים כל היום זה לגזור ולהדביק. היום אפשר לעשות זה אפילו במחשב, זה אפילו יותר מהיר, וכל מה שהם עושים בעבודת התנ"ך זה לגזור ולהדביק, ולגזור ולהדביק. אם תשאל אותם, הם היו גוזרים גם חלק ולא מדביקים. הכל נובע מאי הבנה איך התנ"ך כתוב, ואיך חז"ל כתבו, ואיך כל עם ישראל מדבר לאורך כל הדורות. זה ברקים, זה משהו אחר לגמרי. זו הופעה שונה לגמרי. לא לדבר על סתרי תורה, זה ככה, זה כתוב אחרת לגמרי. זה לא כתוב בשיטה של המתודה השכלית הרציונלית. זה בא משמיים. זה ברקים שמבריקים משמיים. הם כתובים במשלים, וכתובים בהקשרים מאוד מוזרים, ובקשורים בהבזקים שפעם פה, ואחר כך פתאום, בלי קשר לשום דבר, פתאום מופיע משהו אחר. ככה הם הופיעו לחכמים ולנביאים, וככה החכמים והנביאים מעבירים אותם הלאה. כך זה בעיני בעלי ההיגיון היווני, העיוני, ההסתכלותי. אבל לא, כך הדבר לחכמי קדם, השומעים דברי מוסר וחוכמה עליונה. לכן, יש הרבה ויכוחים ואי הבנות בינינו לבין חז"ל, לבין העולם המדעי. דרך המשל, הוא כותב בעמוד כף, היא דרך המיוחדת לחוכמת ישראל בכל תקופותיה. בין הפילוסופיה העתיקה וגם הפילוסופיה החדשה. גם המקובלים וגם הפילוסופים הקדמונים וגם הוגי הדעות האלוקיות החדשים. כך היא דרך המדרש, דרך הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, במיוחד בספרי הזוהר, הפילוסופיה היהודית מלאה מלאה משלים. הוא מצטט את דברי הרמב״ם בפתיחתו למורה, שמעשה בראשית ומעשה מרכבה, הכל ראשי פרקים שאינם מסודרים אלא מפוזרים ומעורבים בעניינים אחרים. לא רק כדי להעלים מהמון המעיינים, כמו שאומר הרלב"ג, אלא כמו שאומר הרמב״ם בעצמו, שזה לא בגלל כוונה, לא בגלל שהוא רוצה להסתיר, פשוט הוא לא יכול. כך טבע העניין, טבע העניין הוא שהוא מתגלה כך, אין ברירה. זה, הוא אומר, זה מונהג, זה לא בחירי בכלל. ככה זה מופיע, זה מופיע בצורה של משלים. אלא שזה יצר גם קשיים והתמודדויות מאוד לא פשוטות. כמובן, אומר הרשב"א בתשובותיו, צריך מאוד מאוד לדייק. כשאנחנו אומרים שהתנ"ך דיבר במשלים, אז צריך להיזהר ולא לטעות ולחשוב שעכשיו כל מה שנאמר בתנ"ך הוא רק משל. ולכן אומר הרשב"א, קמו לצערנו הרב, כך הוא כותב, כתות חדשות שמרוב השפעה של סגנון של ספרות, סגנון ספרותי כזה, אז הם אמרו שכל ספר בראשית זה הכל משל. שאברהם ושרה לא היו אנשים כאלו שאברהם ושרה, אלא אברהם זה משל לצורה ושרה זה משל לחומר, ו-12 השבטים זה משל לשני י"ג מזלות, וארבעת המלכים וחמשת המלכים זה משל לארבע יסודות וחמש ההרגשות ועוד כל מיני דברים שלמים. אומר הרשב"א, הגזמתם. זאת אומרת, גם כשנאמרים משלים צריך לדעת מה משל ומה לא. עוד יותר גרוע, כותב הרשב"א בתשובה נוספת, שאומרים שהמצוות עצמן זה משל, שכל ההלכות זה משל. אומר הרשב"א, צריך לדייק. כשאנחנו אומרים שהכל נאמר במשל, זה במקום ששם הדברים מסופרים בדרך כתיאור נבואי. כלומר, שהנביא מספר מה הוא ראה בנבואתו. כשמסופרת לנו, זה מה שהנביא אומר, זה מה שראיתי בנבואתי, זה משל. אבל, כשמשה רבנו למשל מדבר, הוא לא מדבר והוא לא אומר, זה עכשיו מה שראיתי במחזה הנבואה. אלא הוא מספר עובדות. הוא אומר דינים, אז זה לא בדרך משל. או כששמואל הנביא כותב את ספר שמואל ומספר מה קרה, אז הוא לא אומר ראיתי בנבואה במחזה את זה ואת זה, אבל הוא מספר לנו מה קרה. עד עכשיו זה לא משל. מתי זה יהיה משל? אומר הרשב"א, כאשר הנביא אומר, אני עכשיו אומר לך מה ראיתי בנבואה, או שאומר חלמתי חלום, בחלום ראיתי. כשיש מופיע ביטוי חלום או מראה או חזון, ביטויים כאלו, תדע לך שהגעת למשל. אבל אם לא כתוב את הביטויים האלו, מראה, חזון, חלום, ביטויים הסגנון הזה, אז זה לא משל. אז צריך לדייק, אומר רשב"א, לדעת איך לקרוא את התנ"ך, מתי זה משל, מתי זה לא.
כל שיש סיפור, תנ"ך שמתרחש,
גם ביחד, למשל. הנה, אז זה ויכוח גדול, למשל, בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. בהמשך הספר מורה הנבוכים יש ויכוח מאוד מאוד גדול. מתחילת פרשת וירא, כתוב וירא אליו באלוני ממרא, נכון? וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח חול ככל היום. אומר הרמב״ם, וירא אליו, וירא אליו זה לשון נבואית, כן? במראה אליו התוודה, וירא אליו לשון מראה, מראה זה נבואה. זאת אומרת שכל תחילת פרשת וירא, אומר הרמב״ם, זה הכל מחזה נבואית. זה לא היה באמת. וירוץ לקראתה מפתח אוהל, וישתחו ארצה, ויאמר, הנה מצאתי חן ואין. כל זה לא, זה הכל מחזה נבואית. אז תוקף אותו הרמב"ן, אומר, אז זה לא היה. אז שרה לא עפתה לחם, ואברהם לא הביא בקר, ולא באמת אכלו, ולא באמת הצחקה. וכל זה לא היה. אז זה גם סדום לא היה, אז לא היה גם מהפכת סדום, כי הכל זה המשך של הפרק. אז המלאכים לא הגיעו לסדום, ולא יקו בסדום. הכל זה מחזה נבואי. ככה רמב"ן תוקף את הרמב"ן. אבל הרמב"ם יכול להיות שהוא יגיד, שזה היה גם וגם. סוגיה מסובכת מאוד, מורכבת. אז יש כמה מקרים מורכבים כאלו בתנ"ך באמת.
זה שהדברים הם לא...
כן, לא חד.
הם לא חדים, הם לא מדויקים. נכון.
אבל לפחות במקומות שאנחנו לא נראה מראה חזון למשל, וחלום, הדברים כאלו, אז אנחנו לא נגיד שזה משל. אז לכן, סיפורי התנ"ך, אנחנו לא נגיד על כל דבר משל. אלא צריך לראות מה משל ומה לא.
אנחנו אומרים שכל הסיפורים בתנ"ך הם נכתבו, לא כתבו כ...
זה עוד עניין, זה עוד עניין, זה עוד נושא.
אנחנו מוצאים איזה כל מיני מוצאים.
זה עוד סוגיה, שהנביאים, כשהם כתבו לנו סיפורים, הם רצו להגיד לנו מסר. אבל זה היה. זה אירוע שהתרחש. אני לא אגיד שדוד וגוליאת זה לא היה. וזה רק משל. שגוליאת זה משל היצר הרע, ודוד זה משל היצר הטוב, ומכסח אותו בעזרת התורה, שהיא חמישה חלקים.
אני יכול להגיד גם את זה וגם את זה?
אני יכול להגיד גם את זה וגם את זה, נכון.
ככל שהבן אדם הנביא יותר גדול, הוא אומר שזה יהיה יותר קל להבין, יותר קשה, או שזה לא... אתה משלים.
את המשלים, הרד"ק כותב שככל שהנביא פחות גדול, אז יותר קשה להבין. כי הוא עצמו לא הבין. זאת אומרת, הנביא עצמו נראה, יש לו המון משלים, נראו לו המון משלים, המון ברקים, והוא עצמו לא הצליח לסדר אותם עד הסוף. כך כותב הרד"ק, שככל שהנביא מדרגה יותר נמוכה, אז המשלים יותר רבים, והאי ההבנה יותר גדולה, והמבוכה, מה הכוונה פה, יותר מתעצמת. כי פחות ופחות אפשר לדבר עם הנביא בצורה ברורה. אז הוא עצמו קולט את הדברים בצורה הרבה יותר מבולבלת, והוא עוד יותר, כשהוא מעביר לנו את זה בכלל, אנחנו לא מבינים שום דבר. לכן כותבים המפרשים, הרד"ק בראשם, שנבואות זכריה זה הנבואות הכי קשות בתנ"ך. הנבואות של זכריה הן הכי קשות. לא מבינים שום דבר. מאוד מאוד קשה להבין. אז הם משלים, 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 ואפשר להגיד כמעט כל פירוש שאתה רוצה. למה? כי זכריה הוא בשלהי תקופת הנבואה, בתחילת בית שני, כבר סוף סוף הנבואה, הוא מדרגות הנבואה הנמוכות ביותר, ולכן מאוד מאוד קשה להבין את הנבואות שלו. כי הוא עצמו אומר, הדברים יתגלו לו במשלים מאוד מאוד עמומים ונסתרים. טוב, אנחנו נכנסים לאט לאט לסוגיה המרכזית של ספר מורה נבוכים, סוגיית המשלים והסודות. זה הנושא המרכזי של הספר הזה. זה משפיע, הוא כותב הנזיר בעמוד למד ג' ממש על צורת הלימוד של תורה שבעל פה, כי זה דורש היגיון מיוחד במינו להבין את תבנית המשלית, ובשביל להבין תבנית משלית, הוא כותב, לא מספיק היגיון רגיל, נדרשת שמיעה פנימית, ככה כותב. בשביל להבין משל, אתה צריך אוזניים עם רגישות רוחנית מיוחדת. זה לא היגיון רגיל. אתה צריך חוש. חוש שמיעה מפותח ששומע מה שאחרים אולי לא ישמעו. ולכן, ההיגיון השמעי, זה ההיגיון של עם ישראל. זה היגיון מיוחד. ללמוד את הסתום מהמפורש. דבר הלמד מעניינו, דבר הלמד מסופו. זה דורש שמיעה. מתוך עומק פנימיות המאמר הנשמע, באה התבנית המשלית העברית. זאת אומרת שכשכותבים בצורת משל, העיניים לא עוזרות. שני אנשים רואים את אותו דבר, רואים את אותם נתונים, את אותם עובדות במשל, ושני אנשים שומעים משהו אחר לגמרי. כל אחד שומע פה משהו אחר. תסביר לוגית. אנשים אומרים לך, תסביר לוגית, איך הגעת לזה? אי אפשר להסביר לוגית. זה מה שהוא שומע פה. ואדם אחר קורא את אותם דברים, יכול להיות שקורא את זה 100 פעמים, והוא לא שומע, הוא לא שמע אפילו פעם אחת את מה שחכם ישראל שמע. באותם דברים עצמם.
זה לא דמיון, שקר, או אפילו משהו
שהוא... זה הזיכוך. זה הסוגיית הזיכוך הגדולה שאנחנו נדרשים לה כל הזמן.
זיכוך בחיים?
כל הזיכוך שאנחנו נדרשים. ראינו את זה בהתחלה, ואנחנו נראה את זה עוד לאורך הספר. כמה נדרש בגלל זה הזיכוך? לעומת עיסוק בחוכמות החול, שלא צריך כל כך הרבה זיכוך. פה צריך המון המון זיכוך, כי אנחנו עסוקים בשמיעה, ומה זה לשמע ישראל, סוגרים את העיניים, מה זה, מה אתה שומע? שומעים דברים אחרים. גם כי גם שם הסברה, מה הסברה שלו, גם זה דורש איזושהי שמיעה מסוימת. מה בסוף הוא, מה הוא בא לומר כאן? לפעמים התוספות אומר לזה חילוק. בעצם התלמיד חכם גדול וצדיק ישמע בחילוק הזה איזה עיקרון מאוד 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 יסודי, שאדם שהוא לא צדיק לא ישמע אותו. אבל ככל שאנחנו עוסקים בדברים יותר ויותר רוחניים, זה כמובן הרבה יותר משמעותי. הלא תראה, כי השם יתעלה מזכרו, כאשר רצה להביאנו די שלמות ותקינות מצבנו החברתי, במצוותיו המעשיות. עכשיו לא ייתכן זה, אלא לאחר מושגים מושכלים. תחילתן, השגתו יתעלה כפי יכולתנו, אשר לא ייתכן דבר זה כי ממדע אלוקי, ולא יושג אותו מדע אלוקי לאחר מדע הטבע. מדע הטבע תוכן את המדע האלוקי וקודם לו בזמן הלימוד, כפי שהתבהר למי שיין בכך. לפיכך עשה יתעלה פתיחת ספרו מעשה בראשית שהוא מדע הטבע, כמו שביארנו. הרמב״ם פה עושה שרשרת שהיא תשזור את כל הספר כולו. הוא רוצה פה שרשרת מהירה מאוד, שזה כל הספר במשפט אחד. הקדוש ברוך הוא רצה, מטרה בסוף זה תקינות מצב חברתי, זאת המטרה, שהחברה פה תהיה מלאה חסד משפט, שזה המטרה, שהמצב חברתי פה יהיה מתוקן, זה השפיץ, ושם הכל חותר. טוב, בשביל זה צריך לקיים את כל המצוות, מצד אחורה, על ידי תיקון המצוות אז האדם נהיה מתוקן באישיותו, ואז המצב החברתי משתפר. טוב, אבל בשביל לקבל, לתקן, לעשות מצוות, צריך קודם כל אמונה. כי אם אתה לא מאמין, אתה לא תקיים. טוב, אז צריך ללמוד אמונה, להשיג או יתעלה. אז בשביל ללמוד אמונה, צריך ללמוד מדעי האלוקות. בשביל ללמוד מדעי האלוקות, צריך קודם כל שבכלל יהיה לך משהו שמבוא למדעי האלוקות, זה מדעי הטבע. זאת אומרת שבכלל אתה תעורר בקרבך את העובדה שהעולם הזה הוא לא רק חומר, אלא יש בו איזה רוח מאחורי הקלעים פה של החומר, יש פה איזה חוכמה, יש פה איזה רצון, שהוא איזה בורא. אז רק על ידי זה שאתה מתרגל לכך שמאחורי הקלעים של הטבע יש רוח, זה דיברנו השיעור הקודם על מעשה בראשית, לא נחזור על זה, אז רק על ידי זה מתחילה כל השרשרת. אז אני לומד שמאחורי הקלעים של החומר יש רוח, ואז אני מתחיל לעסוק ברוח, מדעי אלוקות, ואז אני רוכש את האמונה, ואז אני אקיים את המצוות, ואז החברה תהיה מתוקנת. יוצא שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בשביל לתקן את החברה. הוא מתחיל לדבר איתנו בראשית דבר האלוקים. למה לדבר על זה? תגיד ישר, חבר'ה, אל תגנבו, אל תזה, תתנהגו יפה אחד עם השני. זאת המטרה. נכון. אבל אי אפשר להגיע לזה, אלא אם נתחיל מבראשית. הרמב״ם פה בפתיחה של הספר, רומז לנו על סוף הספר. כי מה שהוא כתב לנו כאן עכשיו, זה ישזור את כל הספר. הספר מתחיל בסוגיות האלו של מעשה בראשית, מדע אלוקי, יעבור בסופו לנושא טעמי המצוות, וסוף סוף סוף הספר, השורות האחרונות של הספר יגדירו מה המטרה של הכל. הוא כותב במפורש מה המטרה של כל הספר. הסתכלו בסוף, או זה סגירת מעגל כבר על ההתחלה. כן, הוא כותב, מביא את נברי ירמיה, השכל וידוע אותי, ממש פרק נון ד'. על התעלה לחכם בחוכמתו, נכון, המטרה הזה, המדע האמיתי, השכל וידוע אותי, המטרה היא להשכיל את המדע האלוקי, ואז הוא כותב ככה, זכרנו פסוק זה, ונפלאות שנכללו בה, הפסוק הזה כולל הכל. שלא יסתפק בביאור הנעלה שפתח להיות שהשגתו יתעלה בלבד. כי אם המטרה הייתה רק להשיג את הקדוש ברוך הוא, השגתו, היה אומר, בזאת יתעלה למתעלה, להשכל ודעו אותי, וזהו, ויפסיק הדיבור. אם כל המטרה היא רק לימוד אמונה, השכל וידעו אותי, ירמיה היה אומר, אל יתעלה לגיבור, אל יתעלה לחם, כי אם השכל וידעו אותי, נקודה. אבל ירמיה לא מסיים ככה. שאומר, השכל וידע אותי, אני אחד, אין לי תמונה, או כל ההשגות האלוקיות. אלא מה הוא אמר ירמיה? בשביל מה צריך להשכיל ולידע את הקדוש ברוך הוא? בשביל מה צריך חשוב לדעת את הקדוש ברוך הוא? ההתפארות בהשגתי בידיעת תואריי, כלומר מעשיו, מטרת ידיעת השם היא בשביל להשיג את דרכי השם. כמו שאמר משה, עוד יהן הנה את דרכיך. ומה המטרה בידיעת דרכי השם? אותם המעשים שחובה לדעת אותם ולהידמות בהם חסד, משפט וצדקה. על ידי ידיעת השם אתה תדבק בדרכיו. מה הם דרכיו? חסד, משפט וצדקה. והוסיף עניין אחר חשוב, והוא אומרו, בארץ. כן, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלך חפץ ביום השם. אומר הרמב"ם, זה ציר התורה. מה זה ציר? זה המטרה של הכל, זה עליו, זה סביב זה הכל סובב. המטרה היא לא כמו שאומרים שהשגחתו של הקדוש יתברך הוא עזב את הארץ, הקדוש ברוך הוא לא מעין אותו מהארץ, רק דברים רוחניים, פילוסופיות. לא, אל תתבלבל. כל לימוד הפילוסופיה זה בשביל לימוד אמונה, לדעת את דרכי השם. בשביל מה דרכי לדעת את דרכי השם? לא בשביל הפילוסופיה, אלא בארץ. כי הקדוש ברוך הוא משגיח בארץ. אני השם עושה חד שפת וצדקה בארץ, וזאת המטרה. מטרתי שיהיה מכם חסד, צדקה ומשפט בארץ. תיקון הארץ, תיקון החברה. נמצא שמה התכלית? שלמות האדם, להגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו, השגחתו, הנהגתו, הליכות האדם, ומה המכוון? חד צדקה ומשפט, להידמות במעשיו יתעלה על הדרך הזה. לשם הכל חותר. זאת אומרת, לנו הרמב"ם, כל הפילוסופיה שאנחנו נלמד במורה נבוכים, כל דעת אלוקים, כל השגת דרכי השם והתארים, הכל הכל מוכוון לזה. אנחנו נלמד בסוף בסוף למה? לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. לכן המצוות המעשיות, לכן השגחת השם. על זה הרמב"ם ילחם בחלק שלישי, נגד הפילוסופיה, מלחמת חורמה על השגחת השם. כי אצל הפילוסופיה אין השגחה, אז אין משמעות למה אתה עושה בארץ. אצלנו יש בסוף מצוות, כי המטרה היא בסוף תיקון לארץ. אז לכן זה שוזר את כל הספר. כל הספר מתחילת ספור. כל העיסוק במדעי האלוקות זה בשביל בסוף, בסוף, בסוף להגיע למלך הפלצי. כמו שהוא פה אומר, כן? הקדוש ברוך הוא רצה תיקון החברה. בשביל זה מצוות מעשיות. בשביל זה מצוות תיקון אמונה. בשביל האמונה צריך מדעי אלוקות, בשביל מדעי אלוקות צריך ללמוד מדעי הטבע. אז לכן התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים. כן. חובה. השאלה באיזה רמה? יש רמות שונות. אז הוא כתב כבר שבהלכות יסודי התורה, הוא כתב את הרמה שכל אחד צריך להגיע אליה. במורה נבוכים זה יותר. ותכן הספר הזה מיועד למי שכבר למד, ככה הוא כותב, את הלכות יסודי התורה, את ספר המדע, וזה לא סיפק אותו. מי שסיפק אותו ספר המדע, אז בשביל, לא צריך ללמוד מורה נבוכים. זה מיותר. כן, ספר המדע סיפק אותו, מצוין. אבל מי שלא סיפק אותו הלכות יסודי התורה, ספר המדע, כי יש לו עדיין דברים שרוצה להעמיק בהם, במדעי האלוקות, ולהבין יותר לעומק את דרכי הנהגת השם, ואת את כל סוגיית האמונה, טוב, אז בשביל לא, זה לא לכולם. יש את ספר מורה נבוכים. כן, בוודאי. אם לא לומדים ספר המדע, מה שייך ללמוד מורה נבוכים? זה לא, לא... א', זה לא הגיוני, וב', אולי זה מספיק לך ספר המדע, אז מה אתה צריך את זה? אתה באמת מנתם? בדרך כלל שתלמידים מגיעים מהצבא, אז אני אומר להם ללמוד ספר המדע, נכון? חבר'ה שהם משתחרים מהצבא, שאין לי מה ללמוד, אתם אלה ללמוד ספר המדע. זה הדבר הכי בסיסי. כל מי ששואל אותי, אני אומר ספר המדע. חלק אומרים, למדנו כבר. טוב, למדת, למדת. גם הקדמות הרמב״ם. פרק חלק, אותו דבר, זה כמו ספר המדע. בלי זה אי אפשר להתחיל, זה הצד הראשון בעולם הרוחני. בלי זה אי אפשר לעשות כלום. הלכות יסודי התורה. הלכות יסודי התורה, הלכות תלמוד תורה, הלכות תשובה, זה הבסיס שכל כל עולם האמונה. הלכות דעות, כל נושא עמידות. לכן אנחנו מתחילים במעשה בראשית, כמו שעסקנו את זה בשיעור הקודם. טוב, ספר בראשית. טוב, אז הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו מעשה בראשית. נראה מי מבין פרק א' בספר בראשית. נראה מי מצליח להבין מה שכתוב שם. על ההתחלה, לא מבינים כלום. נכון? מחמת גודל הדבר ורוממותו וחוסר יכולתנו להסיק את הדברים הגדולים האלו, נאמרו הדברים העמוקים שהוזקקה החומה ליודענו אותם, הם משלים וחידות. אתה רואה שכשהקב"ה מנסה להסביר לנו את מעשה בראשית, כי אי אפשר בלי זה, אבל אתה לא מבין אף מילה. הכל זה משלים וחידות, אתה לא מבין שום דבר שם. מה זה ואי אור? סתם, מה זה ואי אור? מה זה רקיע? מה זה מים? מבדיל בין מים למים? אנחנו מבינים שום דבר. איך בדיוק זה נוצר? כתוב... ישרצו המים שרץ נפש חיה. מה זה? מה זה פתאום שרצו? מה קרה שם? זה נס? מה בדיוק התרחש שם? ביום אחד? מה זה יום? זה כן יום? לא יום? לא מבינים שום דבר. מה זה הנערות שיוצאים מגן עדן? כן.
אנחנו
נשארים
יותר ללמוד את
המסע
הזה עכשיו מהשנה לפני תקופה
קדימה? לא.
בעלי הבנקים ואתה תקופה לומדים את מה שאנחנו יודעים עכשיו?
לא. גם היום לא לומדים את זה. מלבטים, לא, אנשים לא בקושי לומדים מורה לבטח, מי לומד, ממש בודדים. זה לא ספר נפרץ כל כך. קשה לקרוא אותו ככה כשאתה רוצה משהו כזה בשביל זה. קשה, ספר
קשה. לתת
להמון
ללכת ב...
הלכות יסודי התורה, למה? הרמב"ם כתב הלכות יסודי התורה, להמון. תיד החזקה אומר, אני כותב לכולם. יד החזקה זה ספר לכולם, ספר כתוב בהיר, פשוט, מסודר, בלי, לא כמו אורי נבוכים. זה הספר להמון, אומר חובה, זה אומר חובה. כל אחד, כל יהודי חייב ללמוד ספר המדע. כל יהודי. בוודאי. ילדים בכיתה א' יכולים ללמוד הלכות תלמוד תורה לרמב״ם. הלכות דעות. ילדים בכיתה א' יכולים ללמוד את זה. ילדים בכיתה ג' ד' יכולים ללמוד הלכות תשובה לרמב״ם, להבין הכל. אין שום בעיה. מורה נבוכים? אמרנו, לאנשים שלמדו ספר המדע, ועדיין יש להם שאלות רוחניות, צמאון רוחני, להבין דברים יותר לעומק, בתנ״ך ובעולם האמונה, דברים לעוד יותר, דברים להבין עוד יותר בצורה מופשטת, את התנ״ך ואת עולם האמונה, כי... יש להם עדיין שאלות, דברים שיש להם צורך רוחני וצימון רוחני להעמקה. בהחלט. זה לא להם ולא לכל אחד. לא חובה. ממש לא חובה. ספר המדע זה חובה. כמו שאמרו חז"ל, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר. כן, כל זה, כך אומרים המדרשים. לכן, סתם לך כתוב בראשית ברא אלוקים, זה דברים סתומים ונעלמים. רוחה כי הדברים האלו האמורים סתומות. דברים נעלמים. ידעת מה שאמר שלמה, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק ממצאנו, אומר קהלת. זאת אומרת, מה שהיה, להבין את ההתחלה, את מה שהיה פעם, זה דבר מאוד מאוד קשה, מאוד עמוק, להבין את ההתחלה, איך התחיל משהו. מאוד מאוד קשה. קשה להבין את ההתחלות. זה דברים מאוד פנימיים, מאוד שקשה להתרגל אליהם. ולכן ההתחלות הן רמוזות תמיד. ועשה את הדיבור בכל זה בשמות משותפים. מצד שני, הקדוש ברוך הוא משתמש במילים פשוטות. וזה בדיוק התסבוכת. מצד אחד כולם לא מבינים כלום, מצד שני זה כתוב בשפה פשוטה. כדי שיבינו מהמון לפי עניין שפי הבנתם וחולשת דעתם. זאת אומרת, אתה כן יכול להבין מה כתוב. למרות שאתה בעצם לא מבין שום דבר, אבל אתה יכול להבין כאילו מה כתוב. אתה אומר, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אני יודע מה זה שמיים וארץ, אני יודע, ומה זה יבשה, ומה זה ירח ושמש, כן, אני מבין, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. מצוין, זה מה שרציתי לספר לך. אז אתה יכול לקרוא את פרק הספר בראשית, אתה מבין את כל המילים, והבנת, וזה בסדר, זה מה שהיית צריך להבין. אבל אם אתה קצת מתחיל לשאול שאלות, שאלות פשוטות מאוד, אתה לא הבנת שום דבר. שאלות מאוד פשוטות, קצת העמקה, אתה רואה שיש פה המון דברים מאוד מאוד נעלמים. כן.
אבל בצורה מדויקת, אבל
יכול להתביל את זה לכל התורה כולה, הכל יחד להתמודד באותו, מבין את התורה. נכון. רק שם זה עוד יותר זועק, כי היכולת לענות תשובות לשאלות היא מאוד מאוד מוגבלת. כן, אנחנו, רק כשאתה מתחיל קצת לשאול שאלות, אתה ממש הולך לאיבוד שם. דברים מאוד, מאוד קשים. מאוד מאוד מוזרים. במיוחד אם תקרא את זה עם רשי, בכלל לא. בדרך כלל רשי מסביר. תקח פרק א' של ספר ראשית עם רשי, רק עושה, רק מסבך את העניינים. במקום לעזור, בדרך כלל רשי בא לעזור לנו, לא מבין שום דבר. רק, כל ניסיון להסביר עושה את זה יותר גרוע. אתה רואה שהוא לא זז בלי אגדות שם. הוא לא זז במה. אור, הקדוש ברוך הוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. מה, מה, מה זה האור שהוא גנזו? ואחר כך יש לך את חטא הארץ. הארץ חטאה, הייתה צריכה לזה. והלבנה חטאה, כי זה... דברים לא, לא מובנים בכלל. שני המאורות הגדולים, האור קטון. זה פשוט בפשט. מה עושים? הלבנה התמעטה ורצתה, ואתה לא מבין שום דבר. מה זה? אתה רואה שאתה רק מתחיל לגרד רשי, אתה לא מבין שום דבר בפרק הזה. כי זה דברים סתומים. כן, כל זה רק דוגמה לזה, שאם כל הרצון הגדול של הקדוש ברוך הוא להסביר, הדברים האלו הם דברים עלומים. כבר אז הבטחנו פירוש המשנה שאנו נבר עניינים מופלאים בספר הנבואה ובספר התאום, ספר שהבטחנו נבר עניינים קשים בכל הדרשות, שפשטיהם נוגדים מאוד את האמת, הם כולם משלים, שהחילותי זה שנים מספר באותם ספרים וחיברתי בהם חלק, לא אשר בעיניי מה שהתחלתי לבר באותה הדרך. זאת אומרת, הרמה מתחיל לכתוב ספר, להסביר בצורה שיטתית את שפת הנבואה, ולא היה מרוצה ממה שהוא כתב. כפי שראיתי שאם הבאר משלים והסתיר מה שראוי להסתיר, אז בסוף לא יצאנו מנחה ראשונה, החלפנו דבר בדבר ממין אחר. הרמה, אני ראיתי בסוף שהחלפתי פרה בחמור. כמו שאמרנו עכשיו, רשי מסביר לנו את פרק א' ראשית, עושה את זה בסוף יותר גרוע. כשאתה רוצה להסביר את המשלים, נכון? אז אתה בסוף תשתמש גם בעצמך במשלים. כי אין דרך אחרת להסביר. אז מה עשינו? אז מה? לא התקדמנו שום דבר. ואם אני אבאר מה שצריך לבאר, אני אנסה לא לבאר במשלים, אף אחד לא יבין את זה. לא יתאים הדבר לעמוד בני אדם, אף אחד לא יבין מה אני מתכוון להגיד. אם אני אנסה לדבר בצורה לפענח את המשלים, זה כל כך מופשט, זה כל כך רוחני, שאף אחד לא יבין מה אני מתכוון להגיד. אז יש מה לכתוב את זה בכלל בסוף. ואין כוונתם לבאר הדרשות, אפשר שאתה נבוא להמון. וראיתי עוד שאותם דרשות שרואה אותם השחל, מציבור הרבנים, לא יקשלו מהם מאומה. אדם שהוא לא מעמיק בדרשות חז"ל, אז לא קשה לו. כן, הלבנה התמעטה, הוא אומר את זה, הוא שמע את זה בגיל החמש בגן, נכון? ושום דבר, הוא חי עם זה 20, 30, 40, 50 שנה, ולא, אין לו בעיה עם זה. טוב. כי אין השחל והפתי הרק מידיעת הטבע המציאות, מרחיק את הנמנעות. אבל כשיראו אותם השלם, המעולה, אדם מעמיק, עם... שכב, עם היגיון, ושואל שאלות, אז הוא כשורא את כל המדרשים ואת כל הנבואות, אז לא ימלא את אחד הדברים. יש לו שתי אפשרויות, או לפרש אותם כפשוטם, ואז יש לו מחשבה רעה לאומר יחשבו לסחל, עושה צחוק מכל דברי חז"ל, מכל הנבואות, ואין בכך ערך לסודות האמונה, זה לא נורא כל כך. או שעכשיו שיש להם סוד, טוב, הוא ניצול, הוא דן את האומר לזכות, אז הוא אומר, טוב, יש פה סודות, בין שנתבהר אותו הסוד או שלא נתבהר. ולכן אומר הרמב״ם, אני לא יודע מה לעשות, מה לעשות, איך להסביר, ולכן הפסקתי לכתוב את הספר הזה. אבל חלק מהספר כן, אומר הרמב״ם, הכנסתי למורה נבוכים. את כל הספר שתכננתי לכתוב, שהתחלתי לכתוב אותו, הרמב״ם גנז. אבל כן, חלק מהספר הכנסתי למורה נבוכים, וזה עניין הנבואה וביאור דרגותיה וביאור משלי ספריה. יתבאר במאמר באופן אחר של ביאור. זאת אומרת, אני כן נוגע בו בספר הזה, אבל בצורה קצת שונה. הרמב״ם, אני כן כותב למורה נבוכים קצת מה... מה שרציתי אז לכתוב, אבל בצורה אחרת. זאת אומרת, בצורה נעלמת. במאחורי הקלעים, יש פה רבדים רבדים בתוך הספר, ויכול להיות שהרמב״ם כאילו יעסוק באיזה נושא אחד, והמשכיל יראה שמאחורי הקלעים הרמב״ם רמז איזה סוגיה בתנך, או לאיזה עניינים שקשורים לעולם הנבואה, אבל זה יהיה בצורה לא תמיד מסודרת. מקומות מסוימים מאוד הוא כן ידבר גם אפילו גלוי. כן,
כמה
שיעורים
דיברנו על זה שהמשנה
בתורה
היא מדעי הטבע, מעשה בראשית, היה כמה שיטות להבין מה זה, כמה הסברים. היום היה הסבר שמדעי הטבע זה חוקים, חוקי הטבע כמו שהם עובדים. ולכאורה, זאת אומרת, השאלה היא כזאת, גם את זה אנחנו צריכים להבין בתור משנה?
אתה רואה מה זה? לא.
גם את מדעי הטבע?
לא, זה לא משהו, זה לא משהו. אמר בסוף, חוכמת הטבע זה לא רק החוקים. לא, בסוף, מה עומד מאחורי החוקים? איך נוצרו החוקים? למה נוצרו החוקים? בסוף זה משהו שהוא מתחיל להיות רוחני. ופה אנחנו...
אבל הבסיס כדי להגיע למשהו הרוחני, זה הכרת חוקי הטבע. זאת אומרת, אם אני לומד מעשה בראשית כחוקי טבע, אני יכול להתמודד עם זה.
זה כן, אבל אם אתה רוצה להתייחס למושג בראשית, כבר נתקעת. חוקי טבע, בראשית. מה זה בראשית? מה זה ההתחלה הזאת? דבר דבר שאנחנו לא קשה לנו להתחיל להעמיק, מה זה ההתחלה? מה זה שהתחילו חוקים? איך התחילו חוקים? למה פתאום התחילו חוקים? מה היה לפני זה? למה עכשיו ולא לפני? איך זה קורה שפתאום מתחילים חוקים? למה החוק הזה ולא החוק הזה? בבת אחת יש לך מלא שעות שאתה לא נותן.
בדרך של הלימוד, כמו שהרמב"ם כתב, מדעי הטבע כהכשרה למדעי האלוקות וכן הלאה. אז זאת אומרת, לילדים בכיתה א' למד אותם מדעים, דבר ראשון, זאת אומרת שידעו חוקי טבע.
מצוין.
זה הדבר שכאילו בסיס להכשרה, ובהדרגה יעלו איתם עד קיום המצוות.
במקביל, אפשר גם במקביל.
אוקיי, אז עכשיו, זאת אומרת, כשאני ניגש לספר בראשית, אני צריך להיות בוגר מדעי הטבע?
אבל אתה רואה שלא.
אז זהו, אז כאילו מה הפתרון?
זאת אומרת שספר בראשית הוא אומר לך, בלי קשר ועם קשר לזה שאתה לומד חוקי טבע, אתה צריך לדעת שזה התחיל מבראשית. זאת אומרת שיש פה מחשבה מאחורי החוקים. אפילו אם אתה לא יודע כמעט שום חוקי טבע, אתה רק נפגשת עם זה שיש פה עצים ופרחים, אבל יש פה מישהו, זה משהו שמאחורי הקלעים שיצר אותם. זה כבר, זה עושה בראשית החשיבה על ההבנה שיש מאחורי הקלעים של הטבע.
זאת אומרת, מישהו שמפעיל את החוקים.
זה דבר שמאוד קשה לתפוס אותו. מה זה התחלה, מה זה סיבה, מה זה שורשים.
אז אנחנו נתקעים בפרשת בראשית בתחילת הדרך, אז איך ממשיכים?
עם מה שיש, ממשיכים עם מה שיש. יודעים שבגלל זה אנחנו כל שנה נעשה קצת יותר לעניין.
אתה
מושא את
זה להתחלה, כי אתה לא יכול להמשיג את
הדבר שכאילו, כתוב
האדם.
מאוד קשה. כמעט בלתי אפשר.
נכון. טוב, עניין, בגלל העניינים אלו הנחתי לחבר אותם שני ספרים שהיו, בגלל שזה מאוד מסובך להסביר, עזבתי והסתפקתי בהזכרת יסודות האמונה וכמה כללים מסוגי אמת בקיצור וברמז בחיבור הדינים הגדול לשני תורה, שזה בעצם ספר המדע שהזכרנו בו. ואמר הזה, מורה נבוכים, דברים בו עם מי שנתפלסף. אדם שספר המדע לא מספיק לו, כי הוא רוצה להעמיק יותר. כפי שהזכרתי ולמד מדעים, יש לו עדיין, הוא אדם עם חשיבה, אדם שפותח את הראש, מתעניין, רוצה להבין, מאמין בתורה, אבל נבוך, מנעים שגורמים מבוכה, שמות מסופקים ומשלים. יש שאביא פרקים במאמר הזה שלא יהיה במזכרת שם שותף, אלא יהיה אותו פרק הצעה לזולתו. יהיו פרקים פה שהם פרקי מבוא, הם לא עוסקים ישירות בהסברת המושגים, אבל הם מבוא. או פרק הראה לי נמיני שם משותף. יש פרק שממש אני מסביר איזה מילה או מושג, ולא רציתי להזכיר בפירוש אותו השם באותו מקום, אבל בדרך נעלמת זה מוזכר, או שפרק לפעמים מבאר משל מהמשלים, או מעיר על פרשה מסוימת שהיא משל. הפרקים במורה נבוכים מאוד מאוד מגוונים, לא אחידים. לפעמים פרק כולל עניינים מופלאים, שבר שיבינו להם הפך האמת מחמת שיתוף שמות. מוחמת הבנה משל כאילו משל, כאילו משל. יש דברים מאוד מאוד מהפכניים שהרמב"ם ינסה לעורר בנו. והואיל וזכרתי את המשלים, נקדים הקדמה והיא זו. אז כיוון שכבר דיברנו על משלים, אז הרמב"ם ייתן לנו עוד דוגמה, לברות השם, קצת עוד יותר להקל את המושג הזה. אנחנו צריכים להקל אותו לאט לאט, זה המטרה של מורה נבוכים, זה ספר איטי, ארוך, כי השיטה פה היא לא לזרוק עלינו מידע, אלא להתבשל עם זה. לאט לאט להקל ולספוג את צורת החשיבה ואת המפגש עם העולם הזה, עולם הנבואה, עולם חזל, שהוא עולם המשלים. ולכן הרמב״ם יביא עכשיו, בעזרת השם, עוד דוגמאות לעכל את עולם המשלים. וכמו שאתם רואים, אמרנו שיש הרבה הקדמות, כי אני רוצה שנתכונן, שנתבשל טוב לפני שנכנסים. צריך הרבה הרבה הכנה, זה אי אפשר ישר לקפוץ למים, להתכונן טוב טוב, להתרגל, להיכנס עוד פעם, ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. הוא אומר אותם דברים, חוזר עוד פעם על אותם דברים, שנעכל אותם ונספוג לאט לאט בסבלנות, לשנות את צורת החשיבה הרגילה, להצליח לאט לאט להתנתק מהשעבוד שלנו למחשבה הרציונלית המערבית, ולהצליח לאט לאט לקנות צורת חשיבה אחרת. זה לא פשוט לשנות ראש, לשנות העמדה הנפשית, צריך להיפרד ממשהו ולהתרגל לדבר חדש, והרמב"ם מתחשב בנו ועושה לנו את זה מאוד מאוד לאט ובסבלנות. אז אנחנו נתעזר במידת הסבלנות יחד איתו, לאט לאט. להקל את הדברים. שבוע טוב, בהצלחה.